נלמד בסייעתא דשמיא, פרי האורץ, פרשס בוי. במאמר הזה, רב מנדלה בא ללמד אותנו איך מגלים את הקדוש ברוך הוא בעולם בשני אופנים. אופן אחד זה על ידי ניסים שהקדוש ברוך הוא עושה, והניסים מגלים לנו מי השם יתברך ומה הוא רוצה מאיתנו. אופן נוסף שמתברר זה האופן של גילוי השם דרך הטבע בעצמו. בוא נראה איך הוא מעמיד את הדברים, יש פה יסודות גדולים עבורנו לחיים ולהסתכלות הכוללת. שאל השואל, כן, כדרך לספר פרי האורץ, שאחד התלמידים שאל שאלה, הוא שאל, מאמר רשי ז"ל, בדיבור המתחיל וערפתו, בסוף הפרשה, יש שם את הדין של פדיון פטר חמור, ואם לא תפדה, אם לא פודים אותו, בסה, וערפתו, עורפים אותו. אומר רשי, הוא הפסיד ממונו של כהן, לפיכך יופסד ממונו. זאת אומרת, מצוות העריפה היא, כמו שכתוב פה, זה להפסיד את הממון. כן, ככה נשמע, הוא לא רצה להפסיד, הוא הפסיד ממונו של כהן, לכן יופסד ממונו. זאת אומרת, אפשר לתפוס את הסיפור הזה של וערפתו כגזרת הכתוב שצריך לערוף את החמור הזה. אבל פה נשמע מדברי רשי שיש פה סיפור של הפסד ממון, למה זה שם המשחק? הוא הפסיד ממונו של כהן, לכן יופסד ממונו. צריך להבין. כך שאלה שואל את הרב, את רב מנדלה. פתח הרב. באומרו, הוא מתחיל עם מאמר חז"ל בבחורות י"ג עמוד א', מצוות פדיה קודם למצוות עריפה. זאת אומרת, התורה רוצה שנקיים את מצוות פדיון פטר חמור בסה, וזה קודם למצוות עריפה. רק אם לא תפדה, באה התורה ואומרת וערפתו. אבל זו אפשרות שנייה. האפשרות הראשונה המועדפת זה שתהיה פדיה. אותו דבר אומרת שם הגמרא בבחורות, וכן מצוות ייבום קודם למצוות חליצה. בסדר? מצוות ייבום, כשיש רחמנא ליצלן מצב שאדם נפטר ואין לו ילדים, שצריך שאשתו תתייבם לאחיו של הנפטר, הדרך המועדפת שהתורה רוצה זה שיהיה מצוות ייבום, אבל אם לא יחפוץ היבם לייבם, אז חלצה נעלו, היא עושה את מצוות חליצה. אבל אומרת הגמרא, מצוות ייבום קודם למצוות חליצה. אלא, למה באמת מתייחס רב מנדלה למה שנהוג אצל האשכנזים וכבר דורות שלא מקיימים את מצוות ייבום אלא עושים רק חליצה אצל העדות האחרות? זה נכנס בשנים האחרונות בתקנת הרבנות הראשית, כידוע יש על זה ויכוח, אבל בגדול ככה היה מקובל בקהילות ישראל שאצל האשכנזים לא עשו. אומר, למה באמת לא עושים את זה? אלא שזהו עבודה קשה שבמקדש לכוון לשם שמיים בלתי לשם לבדו, שיטת אבא שאול. האמת היא, לא ניכנס לזה כי יש באמת נושא רחב למה באמת לא עושים, האם זה באמת בגלל אבא שאול או לא, אבל כאן הוא אומר לעשות את מצוות ייבום כמו שצריך, זאת מצווה, עבודה קשה שבמקדש, לכוון לשם שמיים בלתי להשם לבדו, ושלא תהיה שום כוונה אחרת, כי שיטת אבא שאול, שאם הייתה כוונה אחרת, אפילו לשם הנאה, זה כבר הילד נחשב ממזר, כי זה בא לשטח שלא לשם מצווה, וצריך להיות בייבום לקיום המצווה בלבד, לכן נהגו בחליצה. אז אומר רב מנדלה, וכן העניין כאן בעריפה, גם בסיפור של עריפה, היא גם כן לקיים את הפדיה כמו שצריך, זה מצווה קשה שבמקדש, כן? עוד פעם צריך להבין, הוא יסביר את זה בעזרת השם, ולכן יש את האפשרות השנייה של עריפה, ובעיקר מה שזה מלמד אותנו, לחיים שלנו, התורה היא נצחית, בכל אדם, בכל מקום, בכל זמן, יש לנו מה ללמוד מהסיפור הזה של פדיה מול עריפה, שמקביל לסיפור של ייבום מול חליצה. טוב, הנה, התורה אמרה, ופה הוא חוזר לתחילת הפרשה, לבאר את העניין של אמונה בהשגחה פרטית, ומשם הוא יגיע לביאור של נס וטבע, ושתי הדרכים של פדיון עריפה, ייבום חליצה, בסדר? הנה התורה אמרה, בוא אל פרו, אומר רשי, פרש רשי זל, והתרה בו, כן, שיהיה התראה ברשי, מהי ההתראה? כי אני הכבדתי את ליבו. הוא מסביר, והעניין ידוע. העניין ידוע, להיות פרו השיב, הרי כשבא משה רבינו לפני פרו ואומר לו, כה אמר השם, אלוקי ישראל, שלח את בני ויעבדוני במדבר, בני בכורי ישראל, שלח את עמי ויעבדוני, מה התשובה של פרו? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח, לא מוכן. זאת אומרת, הוא כופר, הוא מאמין בעבודת אלילים, הוא מאמין בעצמו כאלוה, ולכן הוא לא מוכן, מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את הוויה וגם את ישראל לא אשלח. פרשו המפרשים, מביא רב מנדלה, כי פרעה היה מכחיש בעניין השגחה פרטית. שהוא שם הוויה ברוך הוא המהווה ומחיה את הכל. זאת אומרת, אם אמנם היה מודה באלוקות כעניין שאין העולם מחודש על פי מקרה, כי אם על ידי כוונת המכוון. זאת אומרת, הוא מודה באלוקים שבורא את העולם. אבל נמשך אחר אמונת שערי האפיקורסין, כי עזב השם את הארץ אחרי עשותה, תחת המזלות, כוכבי השמיים וכיסליהם, ועל ידם הם כל הנהגות העולם, ולכן כל אומות העולם היו עובדי כוכבים ומזלות, כידוע מעניינם, ואין כוונתנו להאריך בבאורם. הרמב"ם מביא את זה ביסודי התורה, כשהוא מביא את כל העניין, את ההקדמה המאוד ארוכה של הסיפור, מה היה עד אברהם אבינו, ובמקומות אחרים בספרי הרמב״ם, במוירה, הוא מדבר על קטצבא, כאן כמו שהוא קורא להם בערבית, שהם האמינו בכל הכוחות העליונים, שקיבלו בעצם, מקבלים כוח מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הבסיס של התפיסה האלילית שהייתה אצל פרעה, היה מאמין באלילים, לא הייתה לו בעיה להכיר בקדוש ברוך הוא כאלוקים, כבורא העולם, אבל לא כמשגיח בהשגחה פרטית על כל באי העולם. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי הסיפור פה של פרעה מול משה הוא בעצם עם ישראל במצרים. חירות מול שיעבוד. בסדר? זה המאבק. המאבק הוא על החירות של עם ישראל. פרעה, מלך מצרים, מקבל הוראה מהקדוש ברוך הוא שאומר לו, דע לך, אין לך זכות להשתעבד בבני ישראל. וכמו שמבארים, אין לאדם זכות להשתעבד באדם אחר. אתה חייב לשחרר אותם, אתה חייב להוציא אותם ולתת להם את החופש שלהם, את החירות שלהם, את העצמאות שלהם. ופרעה לא מוכן. הצידוק של פרעה הוא אלילי. לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. זאת אומרת, בורא עולם שברא עולם כן. אבל את הסיפור של השגחה פרטית הוא לא מוכן לקבל. ושימו לב, הסיפור של השגחה פרטית הוא בעצם החשיבות של כל פרט. לראות את העולם כעדר כבשים שכולם, כן, כל אחד עומד בפני, כולם כחלק מיחידה גדולה, אני משעבד את עם ישראל. אבל לא לתת את החשיבות הפרטית שהקדוש ברוך הוא יצר ברא, יצר ועשה את האדם הזה, כי הוא רואה בו חשיבות, ולכן על האדם הזה נאמר ויתם כאלוקים. כן, בצלם אלוקים ברא את האדם, וזה כל אדם פרטי. אם ככה, הלא אב אחד לכולנו, הלא כל אחד בראנו, מדוע נבגד איש באחיו? הרעיון של האמונה, של החירות בעצם לכל באי עולם, שהוא הרעיון של עומק האמונה, הוא העומק של אמונה שכל אדם הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. כל אדם, כל אחד שנמצא היום בעולם, נוצר ונברא במטרה מכוונת, עם היופי הזה, עם החסרונות האלה, עם הפגמים האלה, כי הפגמים האלה הם יוצרים את יצירת האומנות הזאת, הנפלאה שהקדוש ברוך הוא חתום עליה בחתימה אישית. זה handmade, בסדר? זה יצירה מיוחדת, האיש הזה, הילד הזה, הבן אדם הזה, בצורה הזאת, עם מה שהוא עובר, מתחילת הצמצום, הקדוש ברוך הוא חשב עליו להביא אותו לעולם ככה, ובדיוק ככה, ולא אחרת, כי אי אפשר אחרת, כי רק ככה הוא צריך להיות. הדבר הזה, הרעיון הזה, הוא רעיון מאוד מאוד עמוק של השגחה פרטית. אגב, שימו לב, זאת לא השגחה בדרך נס, אלא השגחה בדרך טבע. זאת לא יציאה מהחיים. החיים עצמם הם דבר מאוד מאוד קדוש ומיוחד, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, דווקא בצורה הזאת. האיש הזה נברא ככה, ובדיוק ככה. אם ככה, מי אתה? באיזה זכות יש לך לקחת מהאדם הזה את הבחירה שלו, לשעבד אותו, להפוך אותו לחומר בלי צורה, שהוא מוכתב על ידך ומופעל על ידך? הוא אדם, הוא אדם, הוא בצלם אלוקים. יש לו את הזכות ואת החובה לבחור. את היסוד הזה פרעה מתנגד, כי זה לוקח ממנו את העבדים שלו. ולכן הוא בא למקום של ליאורי, אז זה שייך לי, הוא רוצה לתפוס בעלות על זה, ומכוח זה הוא מגיע לטעות שנייה וחמורה בהרבה, ואני עשיתיני. עבודת אלילים, עבודת אלילים פותרת אותו מלתת כבוד לאנשים אחרים, מלראות את האור האלוקי שנמצא בהם, ולא להשתעבד בהם. ולכן הוויכוח פה מתחיל, מסביר רב מנדלה, עוד פעם, אולי אפשר להסביר את זה בצורה יותר חסידית, אבל בוא, אני מנסה להציע הסבר כזה, בסדר? הוא בעצם העומק של הוויכוח על נתינת חירות לעם ישראל, ועל הזכות לשעבד אנשים, ואגב, אם תסתכלו בהיסטוריה, הסיפור הזה של יציאת מצרים, הוא הסיפור, איך שהם קוראים לו אקסודוס, הוא הסיפור של חירות בעולם. המושג של חירות וחופש בעולם התחיל משם, וגם כל התנועות במשך ההיסטוריה שהביאו לחירויות מסוימות בכל עניין שהוא, הונעו קיבלו השראה ובאו בכוח הפסוקים האלה, בכוח הוויכוח הזה שקורה פה עם פרו. היא ויכוח מאוד מאוד עמוק ובסיסי בתפיסה של האדם בעולם. והיהדות באה עם המסר הזה של האדם בוחר ובוחר בטוב ובוחר בחירות האמיתית, שזה העבד השם ולבד חופשי. ירחנו בזה לאחרונה כמה פעמים בשיעורים, שמואל הפרוקים לרמב"ם ועוד, אז אני לא אחזור על זה. מהשילוח פרשת שמואל על משה איש החירות, בסדר? ירחנו בזה, אז אני לא חוזר עוד פעם לסוגיה הזאת, אבל לכן פה במאבק הזה על חירות, האליליות משתמשת בהקטנה של האדם כדי לתת, ליצור מוסר חדש שמאפשר מציאות של עבדים, שמאפשר מציאות של שיעבוד. טוב, ולכן אומר, אין כוונתנו להעריך בביאורם מה בדיוק אתה הטעות שלהם ואיך זה בנוי, אבל בא משה רבינו ומציב את הדברים. סליחה, אדון פרעה, יש השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא ברא כל אחד עם מטרה, אין לך זכות להשתעבד, תשחרר. ובא משה ואומר, וזהו שאמר משה, משה עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך. אומר מדייק רמנדלה, אומר, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך. זאת אומרת, שם הוויה. שם הוויה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם, בהווה נמשך, מהווה את העולם כל רגע ורגע. זאת אומרת, הוא יוצר, הוא בורא את האדם הזה שנולד היום, שנמצא פה לפנינו. הקדוש ברוך הוא יצר אותו בצורה הזאת. את ההווה הזה, את ההוויה הזאת, את זה הוא לא מוכן לקבל. זה מתנגש לו. להגיד אלוקים שברא פעם ומי שם הכל בידיים שלי, זה אין לו בעיה. זאת אומרת, זה יכול להסתדר לו עם מה שהוא עושה, אבל להאמין בהשגחה פרטית לא מסתדר לו עם מה שהוא עושה. מאז באתי לדבר בשמך שהוא בהשגחה פרטית, שהוא שם הוויה, הירה לעם הזה. מה קרה? כידוע, מעניין התחזקות הקליפה לעמוד על ניצחונה בכפירת ההשגחה הפרטית. הוא מנסה עכשיו להראות, מה? אתה אומר שיש חשיבות לאנשים האלה? בוא אני אראה לך איך אני משפיל אותם עוד יותר. את החשיבות הזאת שאתה מאמין בה, את החשיבות הזאת שיש לאנשים האלה, שעל זה משה מדבר, והוא מראה את הכוח והיופי והאלוקות שיש בכל אדם, הוא בא להראות לו השפלה עוד יותר גדולה. הוא אוסף את הכוחות שלו, הכפירה הזאת, להגביר את השקר ולדחוף אותם עמוק יותר על תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ועל ישעו בדברי שקר. הוא עובד בדרך של למנוע מהם את התקווה, את הניצוץ האלוקי. כי ברגע שאנשים האלה תהיה בהם תקווה, הניצוץ האלוקי שבתוכם יאיר. הוא לא רוצה שהניצוץ האלוקי שבתוכם יאיר, הוא מנסה להשמיד אותם ולמנוע את הדיבור של משה. כדי לעצור את הדיבור של משה, הוא מנסה לדרוס אותם. למנוע מהם את התקווה, לישוב בדברי שקר, ולכן הוא מתחזק את הקליפה לעמוד על ניצחונה בכפירת השגחה פרטית. ויעבידו את בני ישראל בפרך, בכדי להתחזק בעניינם יותר. ובאמת לא ידעו, הם לא ידעו את האמת, כי גם זה מתת אלוקים הוא, שהרי קושי השיעבוד היה משלים כמאמר חז"ל. אומר, הם לא מבינים שבמה שהם עושים, לא רק שהם לא מצליחים עכשיו להכניע את בני ישראל, הם עצמם מוכיחים שהם כלי ביד ההשגחה לגלות את הדברים הרבה יותר. אגב, זה נכון בכמה רבדים. המשפט שהרב אומר פה, ודאי שזה נכון, אבל זה מובן בכמה רבדים. זה נכון גם ברובד של בפנימיות של הדברים. עם ישראל היו במצרים בגזרה, והגזרה הזאת הייתה גרי אזרחה בארץ עולהם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. היה צריך להיות כמות מסוימת, שאני לא יודע איך מודדים אותה, של גרות, עבדות, ארץ לא להם, עינוי, ופה על ידי שהם זרזו את העינוי, הם גרמו שעם ישראל יצאו יותר מוקדם. אז זה רובד אחד של הדברים, אבל יש גם רובד עמוק יותר. לפוצץ רע זה להביא אותו אל הקצה, בסדר? אדם, יש בו נקודת השחתה מסוימת, רוע מסוים, קנאה מסוימת. לפעמים, אני לא נכנס כרגע לממש ביצוע מעשי, הדבר הנכון זה תציף בתוך עצמך את הקנאה הזאת, תרגיש אותה, תראה לאן זה עלול להוביל אותך, תראה לאן הכעס הזה עלול להוביל, ואז אני אומר, רגע, את זה אני לא רוצה. חלק מאוד מאוד משמעותי בהליכה אחרי הרע, זה הטעיה של הרע שהוא מספר לך שאפשר לקחת ביס אחד קטן ולהישאר בחוץ. לא. לקחת ביס, all in. אתה לגמרי בתוך הסיפור הזה. וכשאדם מבין, רואה את העוצמה הסופית של הרע, הרע הרי הוא מוות. הרע הרי הוא השחתה, הוא לא טוב ואין לו כלום להציע. הוא יכול להתאפר, להתקשט ולעשות לך הצגה כאילו יש פה משהו נחמד. אבל תראה את זה לכל האורך והרוחב, לכל העומק. תראה מה באמת מציעים לך בעסקה הזאת. תגנוב, ואז מה יהיה? ואיפה זה ילך? ומה ההשלכות של זה לאורך זמן. רק אחרי אנשים יושבים ובוכים. אבל אם מראש הם, דברים יובלו אל הקצה, אנשים לא יחטאו, אנשים לא יגיעו למקום הזה. לרע אין באמת מה להציע. כאן משה רבינו בעצם מגיע ומעלה את הוויכוח לרף מאוד גבוה. ודווקא בגלל העלת הוויכוח לרף גבוה, פרו עכשיו שם את הכל בתוך הסיפור הזה, בסדר? הוא שם את כל הקלפים, מה שנקרא, הלך עד הקצה, מגביר את השיעבוד עד הסוף. ואז בא לידי ביטוי, מה זה השיעבוד? עד הסוף. זאת אומרת, וכשהרע מתגלה בכל הרעות שלו וכל הרוע שלו, זה מה שמביא אותו אל הביטול שלו. אומר, וזה בוא אל פרו ואתרא בו, כי אני הכבדתי ידי בו, פירוש, להסביר לו אופן השגחה פרטית כנזכר לאל, כי אף גם זאת שהכבידו לו על ישראל, לא מחמת חזקת ידו איזו להורות על היעדר ההשגחה, מה שהוא חושב, שהוא עכשיו מראה על היעדר ההשגחה, על ידי זה שהוא מראה והוא מכביד את ידו, אבל עד רבה, היא בעצמה השגחה נפלאה כנזכר לאל. אגב, זה דבר שאנשים גם לא קולטים אותם, אני מדבר... בשתי הרבדים. רובד אחד זה כשנהיה יותר גרוע, דיברנו על זה לאחרונה, זה רמז ישועה, כמו שרשי במגילת אסתר כותב, אומר מרדכי, לא נלקחה צדקת זו למשכב אותו ערל, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא מביא על ידי ישועה לישראל. זאת אומרת, דברים נהיים גרועים מאוד, זה מראה שבעזרת השם יהיה עוד יותר טוב, דיברנו על זה בשיעור פרי הארץ לפני כמה שבועות, אבל הרעיון הזה גם נמצא גם במה שדיברנו על, כשהרע מראה כמה הוא רע, זה הפיצוץ שלו. הרבה אנשים לא תופסים את זה, שהרבה פעמים הדבר הנכון זה פשוט לשתוק. זאת אומרת, מישהו עשה משהו רע. עכשיו, תריב איתו, אתה תיתן לו מקום. תן לו. תן לו להתקדם. תן לו להתקדם. זה ההנהגה של מידת ההוד. ואז, מתוך עצמו, הוא יחזור בו. זה לא יחזיק. וכאן הקדוש ברוך הוא אומר לו, בעצם פותח לו את האפשרות להגביר את רמת השיעבוד. והיא בעצמה השגחה נפלאה שתוביל לביטול של הדבר הזה. והנה באמת. רחוק מרשעים, ויפג ליבם להאמין השגחה פרטית כזו. אומר, המאבק על ההשגחה פרטית, אומר, זה דבר שרחוק מרשעים, ואנחנו יודעים שלא רק רשעים, אלא כולנו, כן? יהיה קשה. זה דבר שויפג ליבם להאמין, זה דבר שקשה להאמין בו, קשה לחיות את הנקודה הזאת, השגחה פרטית כזו, והוא מגדיר פה מה זה השגחה פרטית, שאין אדם נוקף אצבעו, אדם לא מקבל מכה באצבע, ואין שום עשב יבש ונעקר, ואין שום אבן נזרק. כי אם בזמן ומקום הראוי לו. אין שום דבר בבריאה, ושימו לב, הוא מדגיש פה, לא רק מה שקורה ליהודים, לא רק מה שקורה לבני אדם, לא רק בעלי חיים, אלא שום עשב יבש ונעקר, ואין שום אבן נזרק, אפילו דומם, בסדר? צומח דומם. כי אם בזמן ומקום הראוי לו, כמאמר, הוא בעצם דורש את זה בפסוק, זה יותר פשוטו של מקרא, אל מקום שיפול העץ, שם יהו, הפסוק בקהלת י' א', העץ נפל פה, כי פה הוא צריך להיות. ואין שום תנועה גדולה וקטנה, אין שום דבר בעולם, תנועה גדולה וקטנה, מן הצמצום הראשון, עד שפל המדרגות שבארץ ותחת לארץ, בסדר? כל דבר שנמצא בעולם, בכל הרבדים, הכל מאיתו התברך, כפי חוכמתו, חוכמה עליונה, שיזמה את כל הדבר הזה עד המצב הזה, בשמו ולכבודו, הכל נעשה בשם הוויה, שהוא זה שמהווה את הכל בכל רגע ורגע, ולכבודו, הכל גם מגלה את כבודו של השם התברך, לגלות על ידי המעשה הזה, על ידי הדבר הזה, אלוקותו וחוכמתו. ומידתו יתברך, זה כולל ל-13 מידות של רחמים, נהו חנון ורחום, הפתח חנון ורחום, והכל בראשית ברא, בחוכמת המתרגם התרגום, בראשית ברא בשביל ישראל וצדיק יסוד עולם. טוב, יש פה המון המון רמזים תוך כדי הקטע די קצר הזה, שהוא בעצם מדבר מה באמת קורה פה. כל דבר בעולם בא לגלות, וניקח את זה בצורה פשוטה, כל דבר בעולם בא לגלות את זה שהקדוש ברוך הוא רחום, חנון, ערך אפיים, את המידות, מידותיו יתברך. בסוגריים, יצא לי לדבר לאחרונה עם מישהו ודיברנו על הנקודה הזאת ש... מה שנקרא עיניים על הכדור, בסדר? יש מצב שיש משחק, אז משחקים עם כדור, וסביב המשחק יש צלמים שמצלמים את המשחק, ויש אנשים שצופים במשחק, והם מעודדים את המשחק, והם גם מנסים לעודד את השחקנים, ואלה של, עם הקבוצה השנייה, מחלישים את השחקנים, כן? מקללים אותם, ומנסים להפריע להם. כששחקן עומד עכשיו במשחק, מה הוא צריך להתמקד? עיניים על הכדור. מה אני עכשיו? אני עכשיו רואה כדור. איך אני אצא בתמונות? זה חשוב, אבל לא להתעסק עם זה עכשיו. ואיך אני נראה מהזווית הזאת שאנשים מסתכלים מאחורי? איך הם רואים אותי? מאוד חשוב. לא כרגע. עכשיו, כדור. תעקוב איפה הכדור נמצא, ותהיה מוכן לברגע שהוא יהיה אצלך, כדי לעשות איתו מה שצריך לעשות. בסדר? לא מעניין כרגע מה אנשים צועקים, מה הם אומרים, תתעלם מכל ההסחות דעת, עיניים על הכדור. הדבר הזה הוא מאוד מאוד נכון, כולנו במסע שלנו פה בעולם הזה. יש המון הפרעות, יש אוהדים, ויש מקללים ומגדפים, ויש איך אתה נראה בתמונה מקדימה ומאחורה, יש המון דברים חשובים, והם חשובים, הכל בסדר. אבל אנחנו פה בשביל תפקיד, עיניים על הכדור. ומה הכדור שלנו? מה המטרה שלנו? המטרה שלנו אחת, בכל מעשינו, דיבורינו ומחשבותינו, לגלות שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון ערך אפיים. כך כתוב בתחילת עץ חיים, נכון? הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, את כל העולמות, בשביל הנקודה הזאת, לגלות את רחום וחנון ערך אפיים. דיברת עכשיו עם מישהו, התגלה דרך הדיבור שלך יותר מאשר מקודם, שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון ערך אפיים או לא? קמתי היום בבוקר, אני הולך עכשיו לישון בערב, האם היום גיליתי עוד יותר שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון ערך אפיים או לא? זה עיניים על הכדור, תתמקד, יש לנו פה מטרה בעולם. ולא משנה כרגע אם אתה מגיד שיעור בישיבה, או שאתה משפיע, או עובד, או לא משנה, בחור, מבוגר, רווק, צעיר, זה לא נפקא מינה. המטרה שלנו, מהרגע שנולדנו, עד הרגע שבו אנחנו עוצמים את העיניים בסוף של הסיפור, דבר אחד. לגלות רחום וחנון ערך אפיים. וזה יכול לקרות בהמון המון צורות. לפעמים אתה לוקח את הכדור וקולע אותו ישר לסל. לפעמים אתה לוקח את הכדור ומוסר אותו למישהו אחר שיקלע אותו לסל. לפעמים אתה פשוט לוקח את הכדור ומרחיק אותו כדי שלא יקרה נזק, בסדר? כך זה במשחק וכך זה גם במשחק של החיים. לא תמיד אנחנו עושים את הכל בישר לסל, לא תמיד זה גם כולם יריעו לנו. כן, עוד פעם, אמרנו שלא מתעסקים עם זה. אבל הנקודה היא של להיות ממוקד בשביל מה אנחנו פה ועיניים על הכדור. הדבר הזה הוא לגלות מה שהתפקיד שלנו בעולם, זה לגלות רחם וחנון ערך אפיים. אגב, זה יכול גם להיות בשיחה, אני אביא דוגמה פשוטה בשביל פשוט להבין על מה אנחנו מדברים. אני מדבר עם בן אדם, שיחה פשוטה של יום יום. עצם זה שיש גילוי של רחמים בשיחה הזאת, גילוי של חנון, של מתנת חינם, גילוי של ערך אפיים, שהייתי אמור לכעוס, אבל לא כעסתי, זה עצמו מגלה את המידות של רחום וחנון ערך אפיים בעולם. עוד פעם, ברמה נמוכה, ויש רמה גבוהה יותר וגבוהה יותר וגבוהה יותר, כמובן. אבל כל דבר בעולם צריך ללכת לכיוון הזה. עכשיו, כל מה שנברא, וכל מה שנברא, זה כל תנועה, כל בריאה וכל תנועה בעולם, הכל מהצמצום הראשון עד שפל המדרגות, הכל זה. כפי חוכמתו, בשמו, לכבודו, לגלות אלוקותו, חוכמתו ומידתו יתברך מהו חנון ורחום, והכל בראשית ברא בשביל ישראל, וצדיק יסוד עולם, העבודה של הצדיק יסוד עולם, זה להיות במקום הזה, שהוא מגלה דרך הבריאה את חוכמתו, אלוקותו ומידותיו יתברך. זה העבודה של הצדיק יסוד עולם. הצדיק, רב צודק מעריך בזה מאוד בראש חודש שבט, באות ב' ואות ו', שהצדיק זה נון כפופה ויוד מעליה. כך כתוב הפוסקים בהלכות כתיבת אותיות ספר תורה, כן? אז, ותפילין, זה נמצא בהלכות תפילין. יש את זה נון כפופה עם יוד מעליה. נאמן כפוף, זאת אומרת הנון זה מסביר שם זה המלכות, ושמתכופפת אל החוכמה. לגלות את החוכמה במלכות זה הצדיק, זה העבודה של הצדיק. כתוב מוהר"ן בתורה א', זה נמצא קצת אחרת, שזה להמשיך את החטא, החוכמה היא חטא. טוב, לא ניכנס, זאת אומרת, סוגיה גדולה, אבל זה העבודה של צדיק יסוד עולם. להיות יסוד עולם, לגלות את הנקודה הזאת. עכשיו, הדבר הזה, ברגע שבן אדם מסתכל על העולם במבט אמיתי ועמוק, המציאות מקבלת צורה אחרת. בא הרב מנדלה ומסביר שכל מה שיש בעולם יש באדם. בצייני פה ריקנתי בברישיס א' חובוב, שכל מה שיש בעולם יש באדם. ולכן האדם שהוא בעצם תרכובת של שמיים וארץ, נכון? כמו שרשי כותב בפרשת בראשית, שהקדוש ברוך הוא שלא תהיה קנאה במעשה בראשית, אז יום ראשון העליונים, יום שני ככה זה עליונים, תחתונים, עליונים, תחתונים, כאילו בשמיים וארץ, וביום השישי הקדוש ברוך הוא בורא את האדם שהוא שילוב של שמיים וארץ, כשהוא יכול לחבר את השמיים וארץ. יש לנו את זה גם בנפש החיים בהרחבה, את היסוד הזה. ובידו של האדם יש את הכוח והגדולה להיות אחוז במידות הקדושות, לגדל ולחזק לכל ולשנות סדרי בראשית במאמרו וברוח פיו. האדם קיבל כוח של תפילה וכוח של דיבור לתפוס את המציאות, לראות אותה באותיות שלה וכך לשנות אותה. וליבו לשמיים, כן? כשהוא חי בעולם הזה פה, וליבו לשמיים בדבקות, אחדות, פשוט, בלי שום הפסק, מעורה על ידי מידותיו ודעתו, כשאדם מתבטל אל הקדוש ברוך הוא, הדבקות הזאת נותנת לו במציאות אבן בחוכמה, אלף חוכמה, להבין את החוכמה, להבין את החוכמת זנועת, לחבר את החוכמה והבינה, אלף חוכמה, ללמוד חוכמה, פלא, שהוא, קח את המילה א', שהוא פלא יועץ אל גיבור אביעד, בלי שום השגה ותפיסה, כי אם אין סוף ברוך הוא, כמאמר ותמונה אינכם רואים, זאת אומרת, בעיקרון האור הוא אלוקי, ולאור אין שום דרך לתפוס או להשיג אותו, ותמונה אינכם רואים, אבל תמונת האותיות, מה שהוא מדבר, הוא הם השתלשלות מאיתו יתברך, כי עניין האלף שהוא פלא כידוע. ובן זה מדבר פה על רעיון מאוד עמוק של סוד האותיות, אם אני לא טועה, יש לנו שיעור על זה שדיברנו בעבר על האותיות להבין איך זה בנוי, אבל ניגע בזה כאן בקצרה. הרעיון של אותיות זה, הדבר בעצמו הוא הרבה מעבר לאותיות. יש, אתם יודעים מה, זה קשור מאוד גם בפרשות הקודמות, זה קשור גם למה שדיברנו בשמות, בוועירה, בפרי אורץ, ובעצם פה הפרי אורץ בפרשת בואי לוקח אותנו עוד צעד קדימה. הכוח של הדיבור הוא כוח עצום. אם לא היה לנו כוח של דיבור, זאת אומרת, היה לנו כוח אולי לבטא הברות כמו טוקי, אבל לא לדבר בדיבור על דברים של הבנת הדבר, מה היה קורה? הייתי יכול להגיד זה. זה שם, זה משם, אבל לא הייתה לי אפשרות לדבר על עציץ, על פרח, על עט, על שולחן, על כיסא. כשאנחנו עוברים לדבר לא על זה, בסדר? שזה בעצם סוג של נגיעה, בסדר? בצורה של דיבור. אלא לדבר על שולחן. השולחן כבר לא חייב לעמוד לפניי. השולחן יכול להיות בחדר אחר, ואני עדיין מדבר על השולחן השחור. זה עדיין קיים. זאת אומרת, ברגע שעברנו מלדבר בזה, לדבר במוחשיות, עברנו לדבר בצורה של דיבור, אנחנו יכולים לדבר בצורה מופשטת. עוד פעם, השלב הראשון זה מופשט פשוט, ספר, שולחן, כיסא, ארון, חלון, שמש. אנחנו עומדים עכשיו ליד השמש, רואים את השמש? לא, אמצע הלילה. אבל מה, אני יכול לדבר על השמש, למה? כי ברגע שנתנו לזה, כן, במקום לעמוד בהם ולהצביע על הכיוון ולהגיד זה, ואנחנו נתנו לזה שם, שמש, אני יכול לדבר על זה גם שלא בפניו. זאת תפיסה מופשטת. יותר של דברים. ברגע שיש לנו תפיסה מופשטת של דברים, אפשר גם לתפוס דברים בעומק עוד יותר גדול, גם דברים שהם לא נראים לעין, בסדר? והם לא נשמעים לאוזן. הם מופשטים מעצם מהותם, כי הם מושכלות, הם דברים שנתפסים אליך תחילה רק בשכל. כוח הדיבור של האדם וכוח השמיעה של האדם, שזה כלי הפלט והקלט של המערכת הזאת שנקראת דיבור, נותנים אפשרות לדבר במופשטות, לדבר על דברים שהם מושכלות, שאין להם תפיסה מציאותית, ולהבין אותם, לדבר עליהם, להתחבט בהם, ולהגיע ל... רמות אחרות לגמרי, לכן חר שוין לא יסן לא ידמי כולוי, אתם מסתכלים על האוי רויס אחף, מה שנקרא אוזן חותם פה, הדרגה הכי גבוהה של האדם זה דווקא האוזן שלו, כן, שזה כוח עצום שנותן לבן אדם הבנה עמוקה מאוד של דברים, וטוב, יש בזה אודני לא יספר, יש בשיר השירים, יש הרבה עריקות בהבנה של עומק הסיפור הזה של הבנת האוזן, הבנת האוזן. אבל... מכאן אנחנו ממשיכים לשלב הבא. את הדיבורים אנחנו יכולים גם לכתוב. פה שלב הבא, לקחת את הדיבור, לתת לו אותיות, האותיות האלה נכתבות על גבי הכתב, הופכות למילים ומשפטים בעלי משמעות. ופה, מה, האותיות הן משהו? האותיות הן דיו מקושקש על נייר. הן חסרי משמעות לחלוטין בעצם. כלום, זה קשקושים, ציורים. אבל העומק של האותיות, כן? העומק של האותיות זה לתת משמעות מאוד מאוד עמוקה לדברים ולדונה לדברים. כאן אנחנו מדברים על בכלל ההבנה של אותיות, שאנחנו מדברים על העולם הרוחני. העולם הרוחני בנוי על אותיות. הוא מופשט, הוא מושכלות. הוא לא תפיסה מציאותית שאנחנו מכירים ומבינים, הוא הרבה מעבר, אבל כוח הדיבור, מעבר לכוח הראייה, שמוביל אותנו אל העולם של תפיסת האותיות, נותן לנו אפשרות להבין את העולם ברמה רוחנית לגמרי. פה בעצם הוא מסביר לנו, רב מנדלה אומר, איך הצדיק נמצא בעולם? הוא מסתכל על חפץ, בסדר? הוא רואה זה. את הזה הזה הוא נותן לו שם ברמה של דיבור. שולחן. בסדר? את השולחן הזה, הוא מסתכל אל העומק של השולחן ורואה שזה שין למד חת נון. בסדר? הוא כבר נותן לו שם של אותיות. שימו לב, הוא עובר את השלבים. ובתוך האותיות הוא מגלה את האור האלוקי שמחיה את הדבר. דיברנו על זה בעבר יותר ברחובה בשיעור ההוא על האותיות של, פשוט בסיפור של ציצית, ששם אנחנו רואים שציצית זה גימטריה תרייג, נכון? ציצית גימטריה תרייג, ואיך אתה נותן מצוות, למען תזכרו את כל מצוות השם שבנויה על גימטריה. נכון? אז מה זה הגימטריה תרי"ג? רק מה שאדם רואה את האותיות, ולראות את האותיות זה לראות בכמה רבדים של האות, נכון? יש את הרובד של האות שהוא א', ב', ג', ויש את המספר, הגימטריה של האות, וככה לראות את הדברים בכל העומק שלהם, כך מגיעים האור האלוקי של הדבר בעצמו, לא ניכנס לזה כרגע. ופה מגיע הצדיק יסוד עולם, שמחבר שמיים וארץ, שבתוך המציאות הזאת מגלה את החוכמה העליונה והאלוקות והמידות שנמצאים בתוכה, על ידי גילוי האותיות שבדבר, כעניין האלף שהוא פלק הידוע, וכן כל האותיות אשר על ידם נבראו שמיים וארץ וכל העולם כידוע, בוודאי, אומר, לא מאותיות התמונה שהם עכשיו נבראו, כשאנחנו מדברים בספר יצירה, שאותיות בורות את השמיים ואת, כן, שבהם נברא השמיים והארץ. זה לא מאותיות האלה של מה שאנחנו מכירים. כי אם על ידי עניינם בהתפשטות התמונה מאיתם, המשמעות העמוקה שנמצאת הרבה מעבר, והתמונה שלהם לא באה, כי אם להתלבש עצמם, בכדי להבין עניין קריאתם לקטן המתחיל א' ב', שאי אפשר להתחיל כי אם בהראותו תמונה א', א' וללמדו קריאתה. מה שאפשר בעצם לתפוס בעולם ולהבין, זה רק בצורה הזאת שאנחנו מסתכלים ורואים, א', יופי, הנה אתה רואה? הנה, עכשיו הבנת א', זה א', זה הרבה יותר מזה ממה שהילד הקטן רואה עכשיו בגיל 3 שמראים לו א', ואומרים לו זה נקרא א'. א' כוללת בתוכה הרבה הרבה יותר, תראה כמה אותיות היא מרכיבה בהמשך, איזה משמעות פנימית יש לה. אבל כרגע אני מראה לו רק את האלף החיצונית הזאת, ומלמד אותו את הקריאה הזאת. וכן כל התורה והמצוות שהם כל שמותיו ומידותיו יתברך, בהתפשטות התמונה והגשמית מאיתם. אומר, אתה מוריד את החיצוניות, אתה מוריד את הפרטים החיצוניים. מה יש בהם? כי אם נקודה שבלב הפנימית שבתוך תוכה, הנקודה הפנימית שבלב, כן, שבתוך תוכה, שהוא מופשט מכל תמונה וגשם, בלתי להשם לבדו, וידבק במידותיו יתברך מהו חנון, זאת אומרת, גם ה... טוב, זה דיברנו הרבה בשיעורים על המוריניים. כשאנחנו תופסים את התורה והמצוות, גם כן, יש צורה חיצונית לתפוס אותם, כמו שהזוהר הקדוש מדבר פה פרשס בעל לא יזכור, ויש לעומת זאת להבין את העומק הפנימי של התורה, ולהבין עד כמה זה, כן, עומק לפני מעומק, לפני מעומק שיש בתוך התורה. עכשיו, את הרעיון הזה, השם ישמור, איך הוא מגדיר מי שרואה רק את הסיפורים של התורה, כן, דיברנו על זה, פרשת בעלותך במוריניים, והזוהר שם בהרחבה. כשהוא תופס, רחמנא ליצלן, זה רשעים. ויש לתפוס יותר לעומק, וליותר לעומק, עד לתפוס את עומק התורה. וזה אותיות. אותיות הן בעצם מתווכות לנו, נותנות לנו את האפשרות ללמוד ולהבין את התורה. אומר, ופה הוא מביא דוגמאות ממצוות מעשיות. כן, אומר, כעניין מצוות צדקה, או מצוות ואהבת. אומר שהמידות, מה העומק של המצווה הזאת? הם רחמנות ואהבה, שהם מופשטים מן התמונה. בוא תדבר על רחמנות, תדבר על אהבה. אין אפשרות, רק מה יש לנו, אבל זה מתלבשים בתמונת אותיות, נתון תיתן, נתינה זה הצדקה, כשבעצם המטרה היא זה לדבר על הרחמנות עצמה, ואהבת לרעך כמוך, זה דורש ממך מעשים מסוימים. עכשיו המעשים האלה, מה הם באים לגלות? אהבה. אהבה עצמה היא מופשטת, אין דרך לתפוס אותה, רק יש האותיות מתווכות לנו את הרגש הפנימי הזה. וכן כל המצוות, ממשיך הפרי אורץ ואומר, כל המצוות המורים, הכל שמותיו יתברך וענייני הדבקות בו יתברך. כל המצוות הם, כמו שהוא הביא דוגמה ממצוות צדקה ומצוות ואהבת, שהמידות הם רחמנות ואהבה שהם מופשטים מהתמונה, אבל זה מתלבש בתמונת אותיות, נתון תיתן ואהבת לרעך, ומשם מתפשט באיברים גשמיים לעשותם. כך גם כל המצוות, הכל בעצם זה שמותיו יתברך, וענייני הדבקות בו יתברך, אם על ידי מעשה איברים, או רוח השם אשר דיבר בו מילתו על לשונו בכוח של דיבור, הקשורים והעטופים בו יתברך, בורא שמיים חדשים וארץ חדשה, או משנה סדר הנהגת הבריאה אל רצונו. זאת אומרת, לחבר את העולם אל הבורא. לחבר את העולם אל הבורא, זה עבודה של חיבור שמיים וארץ, זה התפקיד של האדם בעולם. שערי, ופה אנחנו חוזרים לנקודה שהיא כבר התחילה פרי אורץ לפני כן. עיקר יסוד מוסד הבריאה, כשעלה ברצונו הפשוט לברוא את הכל, ולמען הראות כוחו ומידותיו, שיקרא רחום חנון מלך כידוע, כן, הזכרנו כבר את העניין הזה, שיקרא רחום וחנון, ולמען התגלות אלוקותו, כמאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב. ולכן, היות וזה כל מטרת הבריאה, הבריאה כולה למרות המון גלגולים שעוברים עליה, מובילה תמיד אל המקום הזה. והתפקיד של האדם בעולם זה לקחת את התפקיד הזה של הבריאה, כן? התפקיד של הבריאה, לגלות את כוחו מידותיו, שיקרא רחום וחנון, מלך כידוע, הדבר הזה להביא אותו אל הגילוי. זאת אומרת, זה קורה. מי, והנה, בלשון פרי הארץ, מן הצמצום הראשון עד שפל המדרגות, וכל ענייני נבראים ונוצרים ונעשים שונים, כל הדרגות השונות של הבריאה, כולם מורים אלוקותו יתברך ואומרים שירה. הארץ ומתחת לארץ, הכל לכבודו כידוע, הכל מגלה את כבודו יתברך, והגילוי הזה נעשה היום בדרך לא מגולה לגמרי, והתפקיד של האדם בעולם זה לגלות את זה. ופה אנחנו חוזרים, שימו לב שהעניין הזה בנוי על היסודות שעליהם מדבר כאן הפרי אורץ. יסוד אחד זה עניין ההשגחה, בסדר? מה שראינו בלשונות הנפלאים, שאין שום תנועה גדולה וקטנה, ואין שום אין אדם נוקף אצבעו, ההשגחה הפרטית, כן? אין אדם נוקף אצבעו, ואין שום עשב יבש ונעקר, ואין שום אבן נזרק, כל דבר בעולם הוא כך. אגב, היסוד הזה נמצא הרבה בספרי חסידות, מעניין שגם הגאון מווילנה, זה גם בפירוש שלו להושע, בפרק ה' פסוק י', כותב אפילו כוח הזן והמוליד הנראה באדם טבעי, אינו אלא על פי השגחת הבורא יתעלה. זאת אומרת, בתוך האדם עצמו, החלקים שהם לכאורה לא בכירים, לא, זה לא הכוח המתעורר או הכוח השכלי או אפילו הכוח המרגיש, כן, או, אלא אפילו הכוח הזן והמוליד, כן, הכוח הצומח שהוא מחלק אותו כאן לשתיים. הכוחות האלה גם הם, הנראה באדם טבעי, אינו אלא על פי השגחת הבורא יתעלה. גם יש לשון בגאון מווילנה, בביאור זה ספר דצניוסה, זה לשון מפורסמת. הכלל כי כל מה שהיה והווה ויהיה עד עולם, הכל כלול בתורה, מבראשית עד לעיני כל ישראל, ולא הכללים בלבד, אלא אפילו פרטיו של כל מין ומין, ושל כל אדם בפרט. וכל מה שאירע לו מיום היוולדו עד סופו וכל גלגולה וכל פרטיו ופרטי פרטיו, וכן ממשיך הגאון מווילנה וכותב של כל מין בהימה וחיה וכל בעל חי שבעולם, והוא ממשיך לשלב הבא הגאון מווילנה, כן, וכל עשב וצומח ודומם וכל פרטיהם ופרטי פרטיהם בכל מין ומין ואישי המינים עד לעולם ומה שיערה להם ושורשם. זה לשון הגאון בביאור לספר דצניותה, זה נתפס בדף למד ד' עמוד א', והגאון מווילנה גם בלמד א' עמוד ג' שם בביאור לספר דצניותה אומר שכל החטאים מגיע מחוסר ההתבוננות בהשגחה הפרטית שיש לאדם בכל דבר ודבר. וכמה אם האנשים היו יודעים, אילו ידע האדם שעיני השם הולכים ורואים בצידו, לא היו חוטאים. כי אמרו, אומר הפסוק ביחזקאל, פרק ט' פסוק ט', עזב, כי אמרו, עזב השם את הארץ ואין השם רואה. לכן מלא לב בני אדם לעשות רע, לכן הם עושים דברים רעים. בינו בוערים בעם, וכסילים מתי תשכילו, הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. ולכן אומר הם המלאכים שמרגלים אחרי מעשי בני אדם, הולכים בשתיקה כאילו אין רואים מעשי האדם, וזה בעצם מאפשר את המציאות של בחירה. זאת אומרת, ההסתרה הזאת, הפרעו הזה, ש יכול להכיר במציאות השם, אבל לא במציאות הוויה שמהווה את העולם בכל רגע, ומייחס חשיבות לכל פרט ולכל אדם, ולכן נותן אפשרות של שיעבוד, לי יאורי, משם הוא מתפתח לאני עשיתיני, לאליליות, כן, הפגנית הזאת, שמצדיקה את הרוע שלו, כי אין השגחה. זאת אומרת, המשחק של הבחירה הוא בין החירות לשיעבוד. המקום שבו האדם מעריך דברים אמיתיים, יודע את האמת על המציאות, ובמצב שבו האדם, רחמנא ליצלן, לא רואה את האמת הפנימית של המציאות. ופה מגיע באמת ההתבוננות, מה שהוא כתב כאן, עבודת האדם. עבודת האדם היא לגלות את הפנימיות של הדברים. מכוח, מהתפיסה של המציאות, לדיבור על המציאות, לאותיות. ולהבין שהאותיות הן לא תמונה שעומדת בפני עצמה, אלא היא בעצם משדכת לנו, מתווכת אלינו את האור הפנימי של הדברים. כך זה במציאות של העולם, וכך זה גם במצוות צדקה או מצוות ואהבת. ופה מגיע האדם ומגלה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות מתחילת הבריאה, את הרחום חנון מלך, התגלות אלוקותו, כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב. ומהצמצום הראשון עד היום כולם, כל הבריאה אומרת שירה לקדוש ברוך הוא. פה מסביר הפריאורץ איך באמת צדיקים עושים ניסים ושינוי הטבע. אומר, שינוי הטבע זה בעצם אומר, הכל הרי אומר שירה לקדוש ברוך הוא, מגלה את כבודו של הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל זה מגלה בדרך אחת. בא אדם, ובגלל הכוח שיש לו, שהוא מחבר שמיים וארץ, הוא יכול להגיע ולהגיד לשמש, כמו שתראו, ועניין יהושע, שאמר לשמש, דום. מה זה דום? אומרים חזל, תנחו מבאחרי, דום מלומר שירה, כי הוא יאמר במקומה. זאת אומרת, הוא בעצם בא ואומר שירה במקום השמש. אומר, מה זה הדבר הזה? איך יכול יהושע להגיע ולהגיד שירה במקום השמש? ועניין אמירתו במקומה הוא להיות האדם הוא התקשרות כל העולמות מתחילת הבריאה עד סוף הרכבות על ידי גופו. מכתר החוכמה והתקשרותם כסדר השתלשלות העולמות כולם וכל הנמצאים שבכל העולמות. זאת אומרת, האדם הרי נברא בצורה כזאת שהוא מכל העולמות ביחד, יש לו את כל הכוחות ומנשמתו הצולה, כן, מתחת לכיסא הכבוד, ועד פה העולם הזה, עולם גשמי כשהוא משתמש בכלים גשמיים וחווה חוויות גשמיות ואפילו נמוכות, והאדם לכן הוא נמצא, הוא הבריח התיכון, בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה, ועל ידו יכול העולם להתעלות, הוא מתעלה והעולם כולו מתעלה עמו, וכך יש באדם את כל הכוחות האלה, ולכן הוא יכול למלות את מקומה של ה... שירה הזאת של החיה, של כל ה... של השמש ושל כל הדברים. אני רואה שציינתי לעצמי בפריאורץ שלי פה, מהגמורה בחולין סמך דלת עמד בייס, משמע דלא כל הבריאות אומרות שירה, כי הגמורה אומרת שם ביצה בת מי מרשירי, ודוק בזה. בסדר? אז אני לא... לא ברור לי מה בדיוק התכוונתי לתרץ בעניין הזה, אבל לעיין, בסדר? לעיין שם בגמרא בחולין סמך ד' עמד בייס, מה הכוונה שם? הגמרא כאילו שואלת, כן, מה, יש שם משמעות שלא כל הבריאות אומרות שירה. כנראה שיש דרגות שונות של שירה, ויש שירה מגולה יותר ומחוסה יותר, השמש אומרת שירה כי הגילוי כבוד שמיים שנעשה על ידה חזק יותר וכולי. טוב, ואחרי, אשר כבוד השם מלא את האדם בתוך תוכו של נקודת עצמית, כן, שבתוך הנקודה העצמית של המציאות של האדם, מקום חיותה שבליבו, כן, המקום של החיות שבאדם, שהוא המתפשט בכל האיברים. ואין שום פניית מחשבת עצמו בשום איבר והרכבת גופו ונפשו, כשאדם הגיע, כן, למדרגה כזאת, שבאמת אין לו שום דבר בלתי להשם לבדו, בהפקרות אמיתי, נמצא, הרי הוא עומד במקום כל הנבראים לכבודו יתברך, שהרי כבודו מתראה באדם זה שהוא עולם קטן. זאת אומרת, אדם יכול להגיע, ומדברים פה על רמה מאוד גבוהה, שהמציאות שלו, של הצדיק הזה, מגלה את כבוד השם, ברמה כזאת של הרבה הרבה יותר מכל הנבראים, כי אין בו שום מקום, במחשבה או בעיוור ובנפש ובגוף, שהוא לא מוקדש לקדוש ברוך הוא, שהוא לא הפקרות מוחלטת, מופקר לגמרי לקדוש ברוך הוא. ואז האדם הזה, בגלל שהוא כלול מכל הנבראים, האדם עולם קטן, הוא יכול לשיר שירה במקום הנבראים האחרים. ומעטה אין שום טענה לשום נברא שרצון הצדיק לשנות סדרה, איך יפסיק מהתראות כבודו יתברך על ידו באופן שהוא. זאת אומרת, תמיד הבריאה יש לה טענה. הבריאה אומרת, והוא יביא בהמשך את הגמרא הזאת בחולין, ששם זה מאוד ברור, על נהר גינאי, כן? אולי נראה באמת הלשון, זה יהיה הרבה יותר ברור. הוא אומר, בעיקרון יש טענה לבריאה, אני מגלה את כבוד השם דרך העשייה שלי, דרך הפעולה שלי, דרך מה שאני עושה. הדבר שאני עושה, הנהר שזורם, הגשם שיורד, השמש שזורחת, הם מכריזים ומגלים את כבוד השם. וכשבא הצדיק עכשיו ורוצה לשנות את סדרי הבריאה, רוצה לשנות את סברי הטבע, יש עליו טענה, לכאורה, איך הוא מפסיק את התראות כבודו יתברך על ידי האופן הזה הקיים. ברגע שהצדיק במקום כזה שהוא באמת לגמרי מוקדש לקדוש ברוך הוא, שהרי הצדיק ממלא מקומו, הוא יכול למלות את מקומו של אותו נהר, אותו גשם, אותו שמש, הוא מאיר לכל העולם יותר מן השמש בצהריים. כמאמר, וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך השם צבקות. זאת אומרת, יש הרי בלבנה, יש לבנה דקדושה ולבנה מצד ההפך, וחפרה הלבנה, כמו שהפסוקים שם בישעיהו אומרים, זה כשיש מצב שהלבנה נתפסת אצל אומות העולם כמציאות בפני עצמה, ככוח משפיע בפני עצמו, לא כמשהו שמקבל מהקדוש ברוך הוא ודרכו הוא משפיע, לא כמשהו שלט למי גרמה כלום, אלא מלכות דסיטרא אחרא, מלכות שתופסת את עצמה כמציאות קיימת ומוכרחת. הדבר הזה הלבנה הזאת תתבטל, וחפרה הלבנה ובושה החמה, כי מלאך השם צבקות ונגד זקניו כבוד, שם יתגלה שרק הקדוש ברוך הוא נמצא. זאת אומרת, השמש והירח יכולים לגלות את כבוד השם, אבל יש בהם איזושהי נקודת חיסרון, שכבוד השם לא מתגלה על ידם הרי בשלמות. יש כאן, הרחמנה ליצלן, כל מלכי מזרח ומערב שמשתחווים לשמש ולירח, או לפעמים לא משתחווים, תופסים אותם בצורה מסוימת כנפרדים מהקדוש ברוך הוא. הדבר הזה הרי יתבטל בעתיד. הצדיק יכול להגיע היום, ואחרי שהצדיק מלא כבוד השם ומלכותו ועירתו, הוא המאיר יותר, והוא אמירת שירה במקומה. הוא אומר לשמש לעמוד, ועל ידי זה הוא ישיר את השירה, והשירה הזאת תהיה יותר מהשירה של השמש בפני עצמה. הדוגמה שהפרי אורץ מביא, מגיני. הוא אומר, וכן גיני, נהרי, הגמרא בחילונים דף זין עמוד א', שרבי פנחס בן יאיר הולך לפדיון שבויים ואומר לנהר, אני לא יכול לעבור דרכך, תפסיק לזרום כדי שאני אוכל לעבור דרכך, שפלג מימיו לרבי פנחס בן יאיר, והוא השיב, שהשיב לרבי פנחס, אני הולך לעשות רצון קוני, הוא בוודאי עושה, ואתה ספק עושה, ספק לא עושה, אתה הולך עכשיו לעשות פדיון שבויים, יום אשת תצליח. רבי פנחס לא השיב לו, אשר לא השיב לו רבי פנחס כלום על דבריו. הוא לא התחיל להתווכח איתו, לעשות איתו דיונים. כי אם גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם. אומר מנדלה, והרי לכאורה שפיר כאמר נגיני נהר, התיינה שלו היא תיינה טובה. הוא אומר, אני עושה את רצון קוני, אני זורם, אני מגלה כבוד שמיים. זרימה של נהר זה גילוי כבוד שמיים. זה דרך בה האדם יכול להגיע לאהבת השם ויראת השם, כן, כמו שהרמב״ם לימד אותנו, ואפשר, בדבר הזה יש גילוי כבוד שמיים נפלא. אתה אומר לי לעצור את הגילוי כבוד שמיים הזה? ועל מה? על ספק של פדיון שבועים? אבל מה עונה לו, כן? מה עונה לו, אבל באמת כדברינו כן הוא, להיות רבי פנחס היה ממלא מקום כבודו. ואם כן מיותר הוא, והיה יכולת בידו לגזור שלא יעברו במים כלל, וזה כוח מיוחד שיש לרבי פנחס בן יאיר ולצדיקים שהם כל כך מופקרים לקדוש ברוך הוא, שהוא לא צריך להגיע לזה שהוא הולך לעשות פדיון שבועים, ולכן יש פה דיון על מצוות פדיון שבועים מול הזרימה של הנהר. אלא רבי פנחס בן יאיר בעצמו מבטל את הנהר, כי הוא שר שירה לקדוש ברוך הוא. במעשה שהוא עושה, אולטום, גם זה מצד מעשה מכוח ספק, הבעל התחילס, בספרים שלו על פסיל תחילס נראה לי שזה נמצא, יש לו עריכות לבאר שעבודת השם מכוח ספק, בוויכוח הגדול שלו עם הביס הלוי, האם מקיימים מצווה מכוח ספק, כשלא בטוח, כשאחרי עשיית הפעולה עדיין הספק לא נפשט. בסדר? הטענה של הביס הלוי נגד התחילס של האורחס חיים, הבעל התחילס, כן? הייתה טענה ש... הרי גם אחרי שנשים את התחלת שלך בציצית, עדיין נשאר בספק. זה לא שיהיה לנו בוודאי שיצאנו ידי חובה. אומר, דבר כזה, טענה ביס הלוי, לא נחשב, כי סייק אדוי רייסה לחומר. ענה לו, שם יש ויכוח, כן? והבעל התחילס עונה לו, וכותב שלא, מה פתאום? כל עשיית המצוות שלנו זה מכוח ספק. אז זה כל פעם שאנחנו עושים מצווה, אנחנו יודעים בוודאות שקיימנו. כן, המצווה הגדולה ביותר בהיסטוריה, כן, עקידת יצחק הייתה בכוח ספק. הוא לא ידע בדיוק מה הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעשה. הוא ניסה לעשות את המקסימום לפי הנתונים שיש בידו. הערכנו בזה פעם במקום אחר. וזאת המצווה שהוא עשה, זאת צורת והדרך של קיום מצוות. אנחנו חיים בעולם של ספק, ואגב זה מאוד יפה לראות גם בסוד ישרים בתחילת בראשית, מכתב יד, שם הוא מעריך בזה שעבודת השם של האדם היא עבודה במקום ספק. ויש עוד מקומות שהוא חוזר על הרעיון הזה, סוד ישרים, כאילו ויכוח בהלכה שגם בא לידי ביטוי בעולם של החסידס והמחשבה. בכל מקרה, שם גם מביא הסוד ישרים, זאת אומרת, בספרים של התחילס, מביא את העניין הזה של גיני נהרי. גיני נהרי בקיום מצווה של פדיון שבויים. רק מה כן? פה אנחנו לא רואים פדיון שבויים כזרימת הנהר. בעצם מה שרב מנדלה מסביר, האדם, רב פנחס בן יאיר, בפעולות שהוא עושה בעולם, בלי התמקדות כרגע על פדיון שבויים, הוא עצמו שר את השירה יותר מהנהר, כי אצלו אין מקום לטעות. זה ברור לגמרי שזה ליקור רחום חנון מלך של הקדוש ברוך הוא מתגלה יותר ויותר בעולם. ולהיות כל ענייני הבריאה והנמצאים כולם, הם התגלות אלוקותו יתברך וכבודו, לכן קשה בעיניו לשנות ההנהגה והטבע, כי אם על ידי צדיקים גמורים כנזכר לאל, ממלאים כמקום כבודו באופן אחר, שמיים חדשים וארץ חדשה כנזכר לאל. אומרו, לכן יש מקום מאוד חשוב לגילוי של הטבע, כי הטבע עצמו מגלה את כבוד השם. אלא אם כן, בא צדיק כל כך גדול, שהוא גילוי כבוד השם ברמה יותר גבוהה ממה שיש בטבע, והוא יכול לשנות את הטבע. נביא עוד דוגמה לזה, שזהו אומרם זל על רבי אלעזר בן פדת, הגמרא בתענית חפי עמוד א', חולה, כן, עשה כזה דם והתעלף, לא היה לו מה לאכול, רק שום, ואכלת שום והתעלף, ואז ראה את הקדוש ברוך הוא בחלום, ואז אמרו, מה עם העניות הזאת? אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה רוצה שאני אהפוך את העולם לתוהו ובוהו, יברא אותו מחדש, ואז אולי תצא במזל של השירות. אז הוא שואל, האם חייתי יותר או חייתי פחות? כאילו, רוב חיי עברתי כבר. אז הוא אומר לו, רוב חייך עברת כבר, אומר ככה, לא צריך. אז מדייק רב מנדלה, אומר שאתה רואה שענו להשיבו לרבי אלעזר במדת מהשמיים, אם רצונו לחזור ולברוע עולם מחדש, אולי ישרם בבשיית דמזוינה, שזה שינוי ההנהגה. אומר, אתה רואה שלשנות את ההנהגה של הטבע, זה לא דבר כל כך פשוט. צריך לזה סיבה גדולה של צדיק גמור, וגם איתו הקדוש ברוך הוא מנהל דיון סביב העניין הזה. זאת אומרת, הטבע בעצמו, יש בו גילוי כבוד השם. עכשיו, ברור, שינוי הטבע, הוא מראה את כבוד השם בדרך מאוד נפלאה. זה מה שאנחנו קוראים נס. אומר, והנה, בלשון רב מנדלה, אם אמנם שינוי הטבע מראה לאין כל אלוקותו יתברך, לשמוע השם בכל איש אשר רוח אלוקים בו. זאת אומרת, ואתה רואה צדיקים פה בעולם הזה, זה אחד ממש מעקרי האמונה שמתגלים לנו בסיפור של יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא בוחר בעושי רצונו, ועל ידם יתפאר עליי למחר, מה שתגיד, כן, יתפאר עליי, משה רבינו אומר לפרעה, הוא רוצה להראות לו שתדע לך, שהקדוש ברוך הוא בורא שמיים וארץ, ימים וכל אשר בם, מנהל את העולם לפי דברי הצדיקים. אבל באמת, בכל זאת, הנהגת הטבע הרגילה שלא משתנה, היא שמגיד נפלאות השם לבדו, בלי כוח של צדיקים. וכוח מי יכיל שלא יפסוק מהנהגה וסדר אחד מששת ימי בראשית עד סוף העולם. זה עולם שלא צריך עדכונים, גרסה 2, גרסה 3, גרסה 4. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו מערכת נפלאה, שהוא כולו בנוי וברור ומתנהל, והיופי שיש בבריאה, בהנהגת הטבע של הבריאה, הוא כל כך עצום, הוא כל כך נפלא, שכשאדם מתבונן בדבר הזה, רואים את הקדוש ברוך הוא בשלמות. הדבר הזה, הכוח הזה שיש בתוך הבריאה, אומר הסדר הזה, השמיים מספרים כבוד כל, בכל הארץ יצא קבם, ובכל יום וזרח השמש ובאה השמש, וכמאמר דוד המלך עליו השלום, כי הראה שמך מעשה אצבעותיך. ומה שאינה משתנה ותמיד מתנהג על סדר אחד, היא ההוראה על גדולת כוח אין סוף ברוך הוא, וכוח אלוקות שאינו משתנה כדרך כוח האדם. הוא לא צריך כל הזמן לשדרג. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, והעולם הזה בדרך הטבע שלו הוא כל כך יפה. היופי של הבריאה בדרך הטבע זה גילוי כבוד השם כל כך נפלא. וכל הגשמיים, אומר, מוגבלים בכוחם, שאי אפשר להיותם ימים או עשור על סדר כוח אחד. מה זה דבר לא טבעי לבני אדם, לנוצרים, כי משתנה מיום ליום ומשעה לשעה, כי דרך לו וכי שיח לו, אולי ישן הוא. יש זמנים שטובים יותר, זמנים שטובים פחות, זמנים שחזק יותר, אבל מה שאין כן, בתוך הנהגת הטבע אנחנו רואים שכוח אלוקים יתברך, כי הנה לא ינום ולא ישן, ותמיד משגיח ושופע, מהווה ומקיים, ומחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית, ברא ברצונו הפשוט, וברצונו מקיים בכל עת תמיד, ומהווה התעיף עיני עינו בו ועינינו, וזאת אומרת, השגחה של הקדוש ברוך הוא לבריאה, מקיימת אותה, והיופי של הבריאה, שזה לא עם שינויים, אלא הנהגת הטבע. זאת אומרת, זה אולי מקביל קצת למה שאנחנו יודעים מדברי הרב האריז"ל, שמדבר על זה שיש את פרצוף היומי ופרצוף הזמנים, נכון? פרצוף היומי זה מכונה פרצוף חגת, זה הנהגה של המצוות היומיומיות, ויש את פרצוף הזמנים, זה ביחס לפרצוף היומי זה חגת מול נהי, זה קומה נמוכה יותר, וזה מה שהפרצוף של המיועדים. זה תלוי גם במה שהיה בבריאת העולם, הסדר של הבריאה לא ניכנס לזה כרגע, יש אריכס גדולה בזה, אבל עוד פעם, דברי האריז"ל עליהם בדף בשער הכוונס, דרוש ראש חוידש, זה דף ע"ז עמוד א', ועוד פעם, לפי הבנת הרשש בדברים, הרב אומר, למה שמגיעים המועדים, אנחנו מזניחים את הכוונות של היום-יום, ומכוונים רק את הכוונות של הזמנים? אומר, כי למה הדבר דומה? למעיין הנוטף טיפין טיפין, וארובות השמיים נפתחו לרוב, ולא ניכר הטיפין של המעיין מרוב השפע שיורד מארובות השמיים. זאת אומרת, מי גשם הם פחות איכותיים, זקים וטהורים ממי מעיין. מי מעיין הם הרבה יותר איכותיים וצלולים, אבל המעיין הוא טיפין טיפין. טיפין טיפין. בניסים של פרצוף הזמנים זה נהי, זה נמוך יותר, אבל זה ארובות השמיים נפתחו לרוב, שפע מאוד מאוד גדול. ניסים זה ארובות השמיים נפתחו לרוב, ומהם מגיעים אז פרצוף הזמנים, נכון? זה בנוי על פסח, סוכות, כל הזמנים בנויים על ניסים שנעשו לישראל. ולכן הניסים שנעשו לישראל בעצם הם גילוי עצום. אבל זה לא, זה נעים מול חגת. הפרצוף היומי הוא גבוה יותר, למרות שהוא מאוד קבוע, וכל יום, ואותו דבר, ואין בו חידושים גדולים, וזה לא הציצית והתפילין היומיומיים והתפילות היומיומיות, אבל זה מעיין. נכון, זה לא יטף טיפין טיפין, אבל זה מעיין. זה מי מעיין, הם זקים יותר, תורים יותר וגבוהים יותר. זאת אומרת, יש פה הנהגת הטבע היא כמו הפרצוף היומי. הנהגת הנפנס היא בעצם יוצרת את פרצוף הזמני. בסדר? עכשיו, הדבר הזה, והנה באמת, אומר מנדלי, אשרי משכיל ורואה ומבין מסדר ההנהגה הטבעית, להבין ממה שאינו משתנה, איך גודל השגחתו התברך פרטית ואין הפקיחה, שהרי אין שום דבר נמצא בלתי חיותו יתברך, והחיות רצו ושוב בכל מקום ולכל אדם, שאי אפשר, כן, לקבל חיותו יתברך, כי אם ברצו ושוב, כי בהתמיד השפעת החיות יתבטא למקבל, ולכן באמת, נס מגיע בוואו, אחד גדול, בעלייה מאוד מאוד חדה. הטבע הוא גלי, הוא מראש מגיע בנקודה כזאת של רצו ושוב. לילה, יום, כן, איזה מס גברי שחשויך ועודרני אוירה, זה מהלך כזה של עולה ויורד, ועולה ויורד, וחורף וקיץ, וקור וחום. כל החילופים האלה, שבהם בנוי עולם בהשגחה מדויקת, שגם הדברים האלה יהיו ביחס, לפעמים לילה ארוך, לפעמים יום ארוך, לפעמים קיץ, לפעמים חורף, והשילוב המדויק כל כך של הכל יחד, הוא זה שבורא עולם כל כך יפה ומקסים. והדבר הזה זה הגילוי של השגחתו התברך בפרטי פרטים. בהתמיד השפעת החיות, אם זה כל הזמן, התבטל המקבל. לכן ירידה צורך עלייה הוא. וכל הדברים צריכים להתעלות. והכל מאיתו התברך וחיותו המחיה את כולם. מלבד כי הירידה היא חיותו בהסתר פנים והעלייה היא בהתגלות. אז יש הנהגות שונות. אבל השילוב של זה, הכל ביחד, השילוב של זה, הכל ביחד, זה מראה את השגחתו התברך בשלמות של ההשגחה. יש באמת בדברי הזוהר, הוא מדבר על העניין הזה ביותר בהרחבה, זה נמצא בזוהר בשמויס, בתזבור ומדבייס, אז שרב עקיבא אומר שם, משמע, כן? כל מה דעובד קודשו בריחו, כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם, למילף מיני חוכמוס הוסגי, זה ללמוד מזה חוכמות גדולות. הוא מאוד הכסיב, כל פוי על השם למעניו. רב לוזר אומר מיוחד, הכסיב, היער אלוהיקים אסכול אשר עושו ואיני תויב מאויד, מהו מאויד, למילף מיני חוכמוס הילוי, והדוגמאות שנמצאות שם בזוהר, זה שהם רואים כל מיני דברים, מציאויות בעולם, ומזה הם רואים גילויים של המון המון דברים של בחוכמה העליונה. זאת אומרת, ולא מדובר שם, כן? לא מדובר שם כשמדברים על הצורה ששקדים עשויים, שזה חלק מר וחלק מתוק, מלכלוכים שיש בקליפות האגוז, מהצורה שהחיבור של האגוזים. עוד פעם, המון המון דברים כאלה של לא בדווקא נס, זה ההפך, זה בטבע, כי בתוך הטבע יש את החוכמה של הקדוש ברוך הוא, זה אותו יוצר, והחותמת שלו נמצאת בכל מקום, ולכן בכל הפרטים של הבריאה, בהתבוננות בהם, בכלים הנכונים, מתוך המטרה הנכונה, אפשר באמת לראות את גדולתו התברך בשלמות נפלאה, לא רק וואו איזה ענק הוא עשה העולם כל כך יפה, אלא השינויים והדברים העדינים כל כך שקורים בתוך העולם, במעצבים של עליות וירידות, הם גם מגלים מתוך מה שקורה בדרך הטבע של העולם, דברים נפלאים ואת גדולתו התברך. ואחרי ההתבוננות, וכשאדם מבין, כן? שיש גם דברים של ירידה בעולם. צמצום היותר גדול בהסתר פנים, הרי זו גילוי שכינה ולהתגלות אלוקותו יתברך יותר ויותר. כשאדם מבין את היסוד הזה, כל דבר בעולם מגלה את הקדוש ברוך הוא. וגם כשאנחנו רואים במציאות של העולם דברים שהם לכאורה הסתרות, בסדר? בתוך המציאות של הטבע אנחנו רואים את הלילה ויום, את החורף וקיץ, את השינויים השונים, אז אנחנו מבינים שגם בעולם הרוחני, מבחינת התגלות כבודו יתברך, יש פה שינויים שונים, כשהחורף הוא לא דבר בטל. החורף הוא הדבר שמביא את חיים לעולם, ואם היה כל הזמן קיץ, העולם היה מתייבש. זאת אומרת, העולם חייב, החיות נמצאת בחורף. כי וחודש האביב הוציאך השם ממצרים לילה. כן, יש וורט מפורסם של רב מאיר שפירא מלובלין. היציאה הייתה בפועל בחודש האביב, בפריחה, אבל כל החורף הזה לא היה מיותר. הלילה הארוך הזה, אמונתך בלילות, אז היה התהליך של היציאה. נכון? עיקר גאולה ביממה. אבל בחצות לילה כבר התחיל התהליך של הגאולה, כשעדיין הכל חשוך, כשלא רואים אותו. וכשאדם מתוך ההתבוננות בטבע, מבין את הנקודה הזאת, שיש תהליך בצורה של גילוי העולם, הוא מבין ממילא גם שהסתר פנים שקיים ביחס לאדם, ביחס להתגלות כבודו יתברך בעולם, הוא גם גילוי שכינו והתגלות תלוקותו יתברך יותר ויותר. אבל הכסיל לא יבין את זאת, ואינו מבין מתמידות הנהגה טבעית השגחתו יתברך בפרטות. הוא מניח אותם תחת המקרה, והכסיל לא יבין את זאת, כמו שכתוב שם במזמור של יום השבת, הוא רואה בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן לישם דם הדעת, והוא לא קולט את זה, כי הוא מסתכל על העולם בצורה מאוד מאוד שטחית, לא רואה את השגחתו יתברך בטבע הקיים, ולכן הוא לא מצליח להבין שיש פה השגחה גם על דברים שנראים כירידה, כי הירידה היא חלק מהתהליך של העלייה, ולכן כסיל לא יבין את זאת. וכן פרעו וכל הבוטחים כמוהו, שלא ידעו ולא יבינו מתמידות ההנהגה השגחה פרטית. עוד פעם, המאבק הוא סביב הידיעה הזאת של ההשגחה הפרטית. אם אמנם האמינו כל מלכי ארץ להיות תחילת הבריאה עניין אלוקות, כן? שאי אפשר לשום סדר הנהגה להיות על דרך המקרה, כידוע מבואו בטענותיהם, בסדר? שהם טוענים, יש בורא. אז בסדר, אז את הבורא הזה הם קראו לו ככה, קראו לו ככה, הם היו יכולים לקבל, אתה קורא לו בשם אחר, טוב, אז אני קורא לו ככה, אתה ככה, פלורליזם, בסדר? כל... אבל לבוא עם תובנה חדשה, שמאוד מחייבת, ובאה ואומרת שלכל אדם ולכל דבר בעולם יש חשיבות, והקדוש ברוך הוא בורא אותו ככה, וכולל כל הירידות של הדבר, זה פרעה לא מוכן לקבל. אגב, מי שמסביר מאוד יפה את הדברים, זווית קצת שונה, זה המלבים, בפירוש שלו על תחילת הפרשה, שהוא מתאר את הוויכוח בין פרעה למשה רבינו, מי ילך למדבר. ראו כי רעה נגד פניכם, לא כן, לכונה הגברים ועבדו את השם. אני לא יצטט את כל לשונו, אבל גם לא קצת מלשונו, אבל הוא בקצרה, הוא עומד שם שפרעה בא ואומר, תראו, יש אל טוב ואל רע. לא יכול להיות שאתם רוצים לצאת למדבר, לזבוח קורבנות, זובחים קורבנות בשביל לפייס את האל הרע, כדי שלא יכעס עלינו. ולכן מביאים לו קורבנות, שופכים דם, הוא מאוד אוהב לראות דם, האל הרע, ואז מביאים לו דם, הוא נרגע. עכשיו, אתם עוד רוצים לקחת איתכם ילדים? ותיזהרו, זה מסוכן, האל הרע יכול לראות ילד דלק עליו, ירצה שישחטו אותו. זאת אומרת, לפי התפיסה של פרעה, הוא אומר, אם אתה הולך למסיבה, אם אתה הולך לאל הטוב, אז אני מבין, אתם הולכים לילדים וחוגגים, הכל מובן. אבל אם אתם הולכים לסבוח קורבנות, אז זה עושים לאל הרע. הוא לא מוכן לקבל, בסדר, את הידיעה העמוקה הזאת, מה שישעיהו אומר לנו ומשם בסידור התפילה, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה, או בלשון התפילה, בורא את הכל. את הידיעה הזאת שהקדוש ברוך הוא עשה הכל, ולכן זה לא באמת רע, זה דרך לגילוי הטוב, זה עומק הדברים, את זה פרעה לא מוכן לקבל. רע זה רע. וממילא, כחלק מהתפיסה הזאת, הוא גם לא מוכן לקבל, כן, את ההשגחה הפרטית, כי יש דברים רעים בעולם. להסתכל על הטבע ולהגיד יש פה השגחה פרטית, ודברים שנראים היום לא כל כך טובים, הם לא באמת רעים, הם גם כן מגלים את הטוב, זה בורא את הכל, את זה פרעה לא מוכן לקבל. הוא לא מוכן לקבל את השגחה הפרטית, ממשיך לשעבד את בני ישראל, לא מוכן לתת חשיבות לבני אדם וכולי, כן, כל הגלגל שאנחנו מדברים עליו פה. מעניין, מי שרוצה לראות את המלבים, הוא מעמיד את הוויכוח במשה לפרעה סביב הנקודה הזאת, וכנראה שזה מתחבר לדברים פה. אבל אומרם שאחר הבריאה, מה הם טוענים, אומר פרי אורץ, שאחר הבריאה הנה הוא הניח על סדר ההנהגה, כוכבים ומזלות, ולא השגחה פרטית, ברצו ושוב בכל עת ובכל רגע, עד שיהיה הכל ביד האדם הישראלי. עוד פעם, השגחה פרטית גם מחייבת שיש את המושג הזה של נס. אם כל דבר זה הקדוש ברוך הוא נותן ביד האדם ומחשיב את האדם, אז יש את הנס, וכל הנשמה תהלל כה, שאמרו אבותינו זל על כל נשימה ונשימה, שהוא עניין הרצו ושוב. הוא לא מוכן לקבל את הרצו ושוב שהקדוש ברוך הוא מחשיב את האדם ועובר איתו מצבים שכולם מגלים את כבוד השם, שהוא עניין הרצו ושוב הזה, הוא עניין ניסיונות הלב. אומר, כמו אבן בוחן שמבחינים עליו כל כסף שבעולם. היה דבר כזה, אני לא יודע בדיוק איך הוא עבד, אבל היה סוג של אבן בוחן שהיו שמים עליו כסף, ואם הוא היה אמיתי או מזויף, היה אפשר לראות לפיו. אני לא ביררתי, אני לא יודע מה זה בדיוק, אבל הוא אומר, יש את הניסיונות של הלב, הם מהאבן בוחן. כי הרצו, אומר, כשיש לאדם תהליכים כאלה של רצו ושוב, הרצו הוא בוחן את הלב, אולי תוכל לחול עליו, ואם לאו, שוב. ותכף חוזר ורצו לנסותו לדעת את אשר בלבבו, מה נשתנה, אולי אתה תוכל לחול וכן לעולם. זאת אומרת, הצורה של הגילוי של האור האלוקי הוא מוטה ולא מוטה, בצורה כזאת שמגיע לחול על האדם, אם אפשר, טוב, אם לא, זה חוזר וחוזר הלאה. האמת היא שסוגיה של רצו ושוב צריכה ביאור גדול וארוך, לא ניכנס לזה כרגע. הוא אומר, והנה מי שמבין השוב הוא גם כן עניין הרצו, רק שהוא דרך ירידה, וצריך להיות מטפס ועולה, הרי על כל נשימה תהלל כה. זאת אומרת, צורת הנשימה של האדם היא גם כן צורה של רצו ושוב. שואף ונושף, שואף ונושף כל הזמן, מכניס את האור פנימה והוא מתפשט באיברים, ואז הוא יוצא החוצה, ואז חוזר פנימה. תענוג תמיד יהיה לו תענוג, כן? וכדי שיהיה את הצורה של תענוג בצורה של חיים, זה הולך בצורה כזאת, לא ניכנס לזה כרגע. אומר, אבל מה שכן, ההבנה של התהליך של רצו ושוב נוגע גם להסתרות שיש בבריאה, שגם הם חלק מתהליך הגילוי. מה שאין כן, מי שאינו נפגע ואינו מרגיש בדבר שיצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, בן אדם שלא מתבונן על תהליכים בבריאה, התהליך של הנשימה, על כל מיני תהליכים בטבע, שרואים בהם מציאות של יום ולילה, מציאות של אור וחושך, מציאות של שלכת כדי שתהיה פריחה, את כל התהליכים האלה, הוא לא מתבונן, והוא לא מבין שאם יש פה את הדבר הזה, אז יש אותו גם בדברים אחרים, שזה המידות שהתורה נדרשת בהם, כן? אם דבר יוצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. ואדם שאין לו, הוא לא נפגע, לא מרגיש, הוא לא שם לב למה שקורה במקרה וטבע, כי אם אלוקים עשה שירו מלפניו להעלות גם זה לא לבדו, הוא לא מבין שהכל בעצם מגלה את הקדוש ברוך הוא, ואז הוא בעצם נופל לקליפה הזאת של פרעו שתופסת את העולם כדבר שהקדוש ברוך הוא הזניח אותו, לא מטפל בו, לא משגיח עליו כיום בפרטות, ומשם מגיע כל השעבודים וכל כל הרוע הזה של מצרים שמתפתח והולך. בא עכשיו ויכוח בין משה לפרעה, וזהו, אומר השם יתברך למשה. משה רבינו שהוא השכל כידוע, כמו שכתוב בזוהר משפטים, קופת זין עומד בייס. הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא בוא אל פרעה, פרעה שהוא עניין עורף כידוע, פרעה תהיות העורף, אריזל וכו', שהוא השכחה והירידה מחשבת חוץ. זה התפיסה של פרעה. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא בוא אל פרעה ואתרה בו כי אני הכבדתי את ליבו. אני, מה זה אני? אני מרמז. כי אני הוא השכינה כידוע, שהוא עניין שכינו בתחתונים, כי אני, זה אומר שכינה מלכות, מלכות כפי שהיא מתגלה על עם, אין מלך בלא עם, כפי שהיא מתגלה מלכות, זה יוצא החוצה ומתגלה בעולם. המלכות זה שכינה, שכינה שוכנת על, כן? שוכנת על בני ישראל, נמצאת שכינה בעולם, שהוא הטבע וההרגל והנהגה תמידית של כל דבר, ששם הקדוש ברוך הוא גם כן נמצא, ובאמת אני הוא אין סוף, רק שהוא בהסתר פנים. עיין רמב"ן בסוף הפרשה, זאת אומרת, יש פה באמת גילוי של אני, גילוי של שכינה, שבאמת זה אני הוא, אני עד אין סוף, רק בהסתר פנים מתגלה בתוך העולם. ומה שיש פה ירידה, והירידה צורך עלייה הוא, שאי אפשר לחול כי אם ברצו ושוב, והכוונה הוא כדי להעלות גם את השוב אל הרצו. מחבר את הדברים על השורשם, כן? בלי השוב והירידה, אז הבריאה תתקלל בשם יתברך ותתבטל מהמציאות, ואז לא תוכל לעלות לקבל חיות מההשגחה מהשם יתברך. יש את זה גם במאמר בקוירח שהוא מדבר על זה, תענוג תמיד אינו תענוג, מה שאין כן באהבה מסותרת שהשכינו בתחתונים, שהרחוק ונתקרב הוא התענוג הגדול, ולכן העולם בנוי בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בצמצום כזה שיהיה הרחקה, ומההרחקה יבוא הקירוב. ואם עוד פעם יש רק את השפע בלי המגבלות וההסתרות, אז לא מגיע העולם אל תכליתו. מי שמעריך בזה מאוד יפה, אני לא אכנס לזה באמת, מי שמעריך בזה מאוד יפה זה הלשם. הלשם, וואו, אני לא זוכר איפה זה, אבל זה מאמר על עניין, זה אותו מאמר שבו הוא מעריך הרבה על על הסוגיה של נון שערים בתומעה, אם יש ממתת שערי תומעה או רק נון, יש רק ממתת שערי תומעה או נון שערי תומעה, זאת אומרת, זה השיטה של הגויים במשלי, ושם הוא מרחיב בזה מאוד, שם יש לו ביאור ענק על כל הסיפור של יציאת מצרים, והוא נכנס שם לנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא, אם הוא עושה נס, שהוא למעלה, מחוץ לעבודת האדם, הוא לא קשור למטרת הבריאה לכתחילה, אז עוד פעם מתבטל מטרת הבריאה, הבריאה נוסדה, כדי שבכל השיט האלפי, שני דעה ואלמה, הכל יתגלה על ידי פעולת אדם דייקה, החסדו ורחום וחנון, ומלכותו וייחודו, על ידי עבודת האדם. ואם ברגע מסוים, אפילו למשהו מסוים, הקדוש ברוך הוא כביכול נמנע מלעשות דברים ידי פעולת אדם, אלא בדרך נס, אז מתבטל העבודה של האדם בעולם הזה. אז מתבטל מטרת בריאת העולם בכלל. ולכן, יכול להיות נס, הוא מגדיר את זה שם רק על ידי שעל ידי הנס עצמו יתגלה עוד יותר כבוד השם. הדברים בכלל מאוד מחוברים שם למה שכתוב פה. סליחה שאני לא זוכר את המיקום המדויק שזה נמצא, אבל מי שיכול שיחפש. או שישאלו אחר כך, אני בלי נדר יברר את זה. למען שיתי, אבל זה יש לנו פה בעבודה שלנו. זאת אומרת, דווקא מתוך המקום הנמוך יותר, מתוך ההתמודדות, דווקא פעולת אדם, וכדי שפעולת אדם תיצור את הדברים, הקדוש ברוך הוא שם כאן מערכת של גילוי והסתרה, אור וחושך, טבע, כדי שאדם יוכל לגלות הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות הזאת. וזהו, אני הכבדתי את ליבו. הגילוי של אני גרם להכבדת הלב של פרעה, הגילוי של אני של טבע, שבו לא רואים כביכול את הקדוש ברוך הוא. וזהו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. כמו שראינו מקודם מההגדרה של אותיות, פירוש, למען אותיות ושמותיו של הקדוש ברוך הוא המחיה את כל הנבראים כולם על אותיות התורה כדי להעלות, והירידה צורך עלייה, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, אז הקדוש ברוך הוא עשה את ההנהגה הזאת של טבע. וזהו, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל. אומר, מה זה סידור שבחו של מקום? כי סידור שבחו של מקום הוא מכל הנמצאים בעולם, סידור שבחו של מקום. אתה מתבונן בעולם ומתוכו משבח את הקדוש ברוך הוא. להכיר שבחו והתגלות אלוקותו ותפיסת השגתו מכל הנקרא בשמי ולכבודו ברא. ואם כן, אין דבר בלתו. והרי כל נשימה הוא נשימה תהלל כה. כמו שאמרנו, רצו ושוב, גם בהסתרה. ואחר כך יתפלל, בוודאי כי תפילה זה הדבקות בקדוש ברוך, שהרי הוא הדבקות האמיתי, אם אין שום הפסק בעולם. זאת אומרת, אדם ניגש לתפילה מתוך זה שהוא מעלה את המציאות כולה תוך כדי התפילה שלו, ויצא לנו כמה פעמים מהאחרונה לדבר על זה, שעל ידי התפילה אדם אורז את כל מה שהוא רואה וחווה בעולם ומקרב אותו, מחבר אותו חזרה לשורש, ואת זה האדם עושה על ידי סידור שבחו של מקום, על ידי התבוננות בטבע. אי אפשר להיכנס לזה כרגע, אבל יש פה יסוד גדול מאוד שנוגע לתפילה. תפילה באה מתוך מקום שבו האדם, אולי להגדיר את זה בחריפות, מרגיש ילדותי. האדם רואה את העולם בצורה החיצונית שלו, ומתוך התפיסה החיצונית של העולם, אז באים לתפילה. זאת אומרת, תפילה לא באה מתוך גישה של ביטחון, אלא מתוך עולם של השתדלות. לא מתוך עולם של ידיעה, אלא מתוך עולם של בחירה. בסדר? ושם המקום והעבודה של תפילה. כי זאת תפילה, לקחת את העולם שלמטה, החלק הנמוך יותר של העולם, ואותו לחבר למעלה, להביא אותו לקדוש ברוך הוא. בסדר? לא, זה שיחה נפרדת, לא כרגע, אבל זה בעצם סידור שבחו של מקום, התעסקות עם הטבע של העולם, ובו גילוי הקדוש ברוך הוא, ומשם אחר כך יתפלל לחבר את הדברים, לדבק אותם הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא חוזר לפטר חמור, שאיתו התחלנו את השאל השואל. והנה, עניין פדיון פטר חמור בסה, אומר עניין, עליית מחשבות זרות ורעות מעין הטובות, כי באו אל קרבנה. אומר, יש פטר חמור, חמור הוא הרי חיה טמאה, ושם יש חלק ש... אתה פודה את החמור בסה, זאת אומרת, אתה לוקח את המחשבות הרעילה, הרעות האלה, החומריות, ומכניס אותם, מחליף אותם בחיה תאורה, זאת אומרת, החלפת מחשבות. במקום לחשוב מחשבות לא טובות, לקחת את המחשבות הלא טובות, להחליף אותם במחשבות טובות וקדושות, להעלות את האהבה, להעלות את העירה, עבודת טהרת המחשבה. כמו שראינו כבר כמה פעמים בפרי אורץ וגם במאיר עיניים, לא מדובר כאן על להיכנס לשורש של המחשבה, זאת אומרת, ודאי לא בשלב הראשון, לפני שעוברים כמה עשרות שנים של עבודה בעניין הזה, וזה רק לתפוס את, את המחשבות, פשוט להזיז אותם הצידה, להחליף אותם, פדיון, כן, לפדות, את זה לדחוף הצידה ואת זה לשים במקומו, לפדות אותם בסק, כי באו אל קרבנה, וככה המחשבות הטובות בולעות לתוכם את המחשבות הלא טובות, המחשבות הרעות, והן גם עולות למעלה ומתקדשות, ובאמצע מחשבה טובה עולה איזה מחשבה זרה ממינה שכבר הוריד אותה, הוא רצונה להתעלות, אומר, ולכן המחשבות הרעות האלה באות, כי הן רוצות להתעלות, כי עניין גלות מצרים, שהיה על אהבה זרה, כן, לתקן ולהעלות כל מיני אהבות זרות, כידוע בספר הזוהר וכתרי והארי, בכל ענייני שובבים, שזה הקוף למד שנים, נכון? שהיה שם אהבה לא מדויקת, לא במקומה, תפיסת גוף בצורה לא מדויקת, כמו שרב צודק מעריך בזה, ואחרי הגאולה מאיתם, אכן היו במקום של אשר בשר חמורים בשרם, וזרמת סוסים זרמתם, ואז יוצאים משם רב צודק בקדוש השבס, ובעוד מקומות, נדבר על היסוד הזה של גם הברית הוא בעצם תפיסה לא נכונה של הגוף, ואהבה לא נכונה. אדם אוהב את הגוף שלו בצורה לא נכונה, במקום לראות את האותיות שמתווכות את האור האלוקי שבתוכם, הוא רואה רק את הגוף החיצוני. ואז נכנסו למצב של גלות חומר ולבינים, ואז מתוך זה שיוצאים לגאולה מבשר חמורים בשרה, מתפיסה חומרית רעה, עכשיו צריך להחליף את זה לסל, לקדש את זה, ציוונו השם יתברך בפדיון פטר חמור, שהוא ראשית חמור, זאת אומרת החמור עצמו יש בו גם שבע ספירות, והראשית שלו זה אהבה, חסד, שהוא אהבה, שהוא ראשון לחודשים ושבעה ימי הבניין, שבישראל הנקראים בכור, בסדר? זה, יש פה את, את הכל, ובתוכו ההתחלה, הבכור זה החסד, ומצוותה לפדותה בסל הכהן, שהכהן שהוא חסד, ואז לוקחים את החמור ונותנים אותו אל הכהן, ופודים אותו בסל, ולהעלות כל החסדים והאהבות בלתי להשם לבדו. ואם לא תפדה, וערבתו. מה זה? שהוא לחלות אותו, שהוא דרך העורף והקליפה שלו להשתמש בו כלל. אם אינו יכול לכוון לשם מצווה לבד ולא להנעת עצמו, כי עניין מצווה ביבום יותר מחליצה, לדעת את השם בכל דרכיו משכיל כן יהי רצון אמן. זאת אומרת, בן אדם צריך לקחת את המחשבות הרעות האלה, וכמו מצוות ייבום, לייבם אותם, לקדש אותם, להחזיר אותם אל הקדושה, לקחת את החומריות הזאת, את הבכור חמור, את האהבה דתומאה, ולהחזיר אותה לקדושה, והתאווה הזאת היא הרי גם גורמת לכעס, זאת אומרת, כעס ותאווה הרי הולכים ביחד, כמו שגם הסייד ישורי מעריך בזה, התאווה וכעס הרי הולכים ביחד, הכוח הזה של דם שמגיע מהכבד, זה כולל בתוכו, ולכן מגיע האהבה הזאת שהיא לא במקומה, וצריך להחזיר אותה אל הקדושה, לתת אותה לכהן. אם אדם לא יכול להחזיר אותה אל הקדושה, הוא לא נמצא במצב שהוא יכול להעביר עכשיו למחשבה טובה, וערבתו. וערבתו, אל תשתמש בזה בכלל, תפרוש. זאת אומרת, יש כאן שתי מהלכים בעבודת השם, יש מהלך של קדושה ומהלך של פרישות. נכון? כמו שהרמח"ל במסילת ישרים מגדיר את זה, יש פרישות, אני פורש מהעולם. קדושה זה משתמש בעולם בצורה של קודש. המובחר יותר זה מצוות ייבום. המובחר יותר זאת קדושה. המובחר יותר זאת מצוות פדיה. אבל אם אין ברירה ואדם לא יכול להגיע למצב פדיה, אין לו את הכלים עדיין להשתמש בעולם בקדושה, נכון יותר זה פרישות. מה שמקביל, עריפה. וערפתו, מה שמקביל, חליצה ולא ייבום, כי הוא לא יכול לעשות את הייבום כולו לשם שמיים כמו שצריך בלי לחשוב על שום אהבה אחרת. בסדר? וזה בעצם העבודה בשלמות, זה מצווה בייבום, לדעת את השם בכל דרך המשכיל, כן יהי רצון אמן. חוזר עכשיו רב מנדלה להסביר את הרשי שאיתו התחילה השאלה. רשי מסביר למה וערפתו, לפי שהוא הפסיד ממונו של כהן, מפסידים את ממונו. מה העניין בזה? אומר רב מנדלה שהוא הכניס אהבות החוצה. הפסיד ממונו של כהן, זאת אומרת, הוא לא רוצה לפדות, זאת אומרת, הוא לא רוצה לקחת את האהבה שלו ולהכניס אותה פנימה, הוא מעדיף להשאיר אותה בחוץ, בעולם של האהבות הנפסדות הלא נכונות, לפי כך יופסד, לכן אומרים לו, לא, אתה לא תהנה מזה בכלל, והשם יורינו מדרכה ונלכה ברוחותיו וכל דרכיו דאהו, עד כאן הוא כותב מהלך אחד. עכשיו הוא מוסיף עוד כמה שורות, מהלך קצת שונה, אומר, או יאמר, עניין פדיון פטר חמור, אולי קודם נעשה סיכום? בסדר, נעשה סיכום קצר. טוב, זה מאמר מאוד ארוך, אבל מה בעצם הוא התחיל? הוא התחיל עם השאלה של פדיון פטר חמור, נכון? הפסיד ממונו שגם יפסד ממונו, פדיה ועריפה, איך זה? ואז הוא מתחיל בו אל פרעה והטרבו, כי אני הכבדתי את ליבו, ואז הוא מסביר. פרעה נלחם על העניין של העניין של השגחה פרטית. והשגחה פרטית זה לא רק לגלות שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם של ניסים, אלא הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם של טבע. הדבר הזה מתגלה על ידי צדיק, נביא, שמגיע ועושה נס, ואז מתברר שהעולם הזה באמת, כמו שהרמב"ן גם כותב בסוף הפרשה, העולם הזה באמת מן הניסים הגלויים, האדם מודה בניסים הנסתרים, שאין לאדם חלק בתורת משה, שנאמין שכל דברינו מקרינו כולם ניסים, הם בהם טבע ומנהגו של עולם, אלא מעשה המצוות יצליחנו שכרו ועם רחמנא ליצלן. ולכן הדבר הזה מתגלה באמת על ידי הצדיק שיש לו את הכוח לשיר שירה במקום הטבע. אבל הטבע עצמו כולל בתוכו שתי חלקים. כולל חלק שבו הוא מגלה את כבוד השם, וחלק שבו כבוד השם מסתתר. אבל האדם שמאמין בהשגחה פרטית יודע שגם החלקים שנראים כנסתרים, גם בהם מתגלה כבוד השם. וממילא הוא מבין את זה במהלך של רצו וטוב לגבי הנשימה שלו, והוא מבין את זה גם בכל דבר שיש בחיים, הסתכלות אחרת על הטבע. וזה מה שמשה רבינו בא ואומר לפרו, בוא אל פרו ואתרה בו כי אני הכבדתי את ליבו. יש פה הנהגה של אני של מלכות שהקדוש ברוך הוא שמתגלה בתוך הטבע, כולל מתוך הסתרות מסוימות שגם הם גילוי, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, כדי שיתגלה האותיות שהן מתווכות את האור הפנימי האמיתי שמתגלה בכל הבריאה, כולל בחלקים שנראים לא כל כך טוב. וזה הסוד של השגחה פרטית, וזה העניין, כמו שראינו, פדיית פטר חמור, לקחת את האבות ולהכניס אותם לאבות של הקדושה. כן, בחור זה הראשון, הראשון זה החסד מתוך השבע מידות של הבניין, ואם לא תפדה, אם אדם לא מסוגל להכניס את זה לקדושה, הוא הפסיד ממונו של כהן וערפתו, אז הוא חייב לפרוש לגמרי מהדבר הזה. זה הדרגה של פרישות שלפני הדרגה של הקדושה, כשהדרגה של הקדושה, ייבום, היא הדרגה של לכתחילה. או יאמר, עניין פדיון פטר חמור. הוא על דרך האמור לאל, ממשיך הפריאורץ מהלך נוסף, כבעניין הדבקות האמיתי. אומר, ראינו, מה זה דבקות? שאשר אם יוכל איש לספור את אפר, הרכבת גופו, ספיר גזרתו, אם אדם יוכל לזכך, לספור, בלשון ספיר, כן, להאיר את הגוף שלו, עד שהגוף שלו יאיר מרוב הקדושה, ועל דרכיו נגע הור אין סוף ברוך הוא, מגודל הזדכך חומרו ודבקות נפשו. איך? כמו שראינו מכל את הדוגמאות, יהושע בן נון, נכון? בהפקרות גמור מתוך תוכה של נקודת מקום חיותה לליבה וימלא כבוד השם, בהשתלשלות עצמותו כולו כליל השם. היה לנו דוגמה נוספת, רבי פנחס בן יאיר, אנשים כאלה שהצליחו לקדש את כל כולם עד שהגוף שלהם העיר מכבודו יתברך, עד כדי כך שהעולם, נהר גיני, השמש, הם לא גילוי כל כך גדול של כבוד השם כמו יהושע בן נון ורבי פנחס בן יאיר. ולכן הם יכולים להגיד לשמש דום או לנהר גיני שיפסיק לזרום. הרי הוא, האדם הזה, עולם קטן הכולל כל הנבראים, ופודה את נפש כל הנבראים מעבדותם לשנות ההנהגה כפי רצונו. האדם הזה הוא הבן חורין שיכול להוביל את כל העולם לחירות. הוא יכול לשנות את ההנהגה של הטבע כפי רצונו, שהרי הוא ממלא מקומו כנזכר בדברינו. זאת אומרת, הוא מדבר פה בעצם על הצדיק שעושה מופתים. איך הדבר הזה קורה? כן? הוא אומר, הצדיק הזה הוא בעצם כזה, בטבע עצמו יש גילוי כבוד השם, נכון? אמרנו, כולל בירידות שבטבע הם גם גילוי כבוד השם. אבל יכול להגיע הצדיק, שהוא כל כך גילוי כבוד השם ברמה יותר מהטבע, כי בטבע יש גם הסתרות, ואצלו אין את ההסתרה, כי הוא כולו מאיר כבוד השם, ספיר גזרתו. והצדיק הזה, על ידי זה שהוא עכשיו, אולי בלשון של הפריאורץ במכתב, כשהוא כותב על הבעל שם טוב, נכון? אחד היה... כן, הבעל שם טוב היה, היו דבר השם ביד הבעל שם, אחד היה להכפר מי יקום כמו, וידוע הביאור של הריג'ינר, האיליג הריג'ינר אמר שהביאור הוא שהכוח של הבעל שם טוב, לפי הביאור של הפרי הארץ, הכוח של הבעל שם טוב זה שהוא יכל לקחת את האותיות של הגזרה ופשוט להחליף אותן, ויגזור אימר ויוקום, הוא יכול לגזור את האמירה של שנאמרה ולשנות אותה בסדר כזה, ואת זה מאפר מי יקום כמוהו לעשות כזה כוח, כן, כמו הבעל שם טוב. אני מדבר על זה בקיצור, כי אני מניח שהציבור מכיר את הוורט הזה של הריג'ינר על דברי הפרי האורץ ביחס לבעל שם טוב, וזה מאוד מתאים למה שיש לנו פה. אומר, וזה האדם הזה שהוא עולם קטן שכולל כל הנבראים, יכול באמת לפדות אנשים מעבדותם, יכול לעזור לאנשים, כי הוא גילוי כל כך גדול של כבוד השם, עד כדי שהוא פשוט מגלה את כבוד השם לכל העולם כולו, יותר הסתרה של בטבע, שגם היא מגלה את כבוד השם על ברמה נמוכה יותר. שהרי ממלא מקום כאן נזכר בדברינו. וכעניין יהושע שאמר לשמש דום, שהרי הוא במקום השמש, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. הוא הרבה יותר אור מהשמש, יהושע בן נון. למרות שיהושע בחינת לבנה, אבל יותר מהשמש הגשמית, כמה שהיא מגלה את כבוד השם, יהושע, שהוא לבנה דקדושה, מגלה עוד יותר. וחפרה הלבנה ובושה החמה, כן? נגד זה קיניו כבוד, כן? מה שאין כן, אם אינו יכול לבדותו, אם זה פדיעה. הצדיק יכול לבדות על ידי הגילוי של כבוד השם ברמה עוד יותר גבוה, לשיר שירה יותר מהטבע ולגלות את כבוד השם. אבל אם הוא לא יכול, מוכרח להתנהג על דרך הטבע וההנהגה הקדומה. וזהו, ואם לא תבדה, וערבתו מחזיר את הדברים להנהגת העורף, מחזיר את הדברים להנהגת הטבע. שיתנהג את עצמו דרך העורף והטבע ויסדר שבחו של מקום, לגלות את הקדוש ברוך הוא ואת שבחו של מקום מהנהגת הטבע, כמאמר כי הראה שמך. אומר, אותה אישה שהגיעה לרבי מלובלין, לחוזה מלובלין, והחוזה מלובלין לא רצה לעזור לה, ואז היא לא רצה לעזור לה, אז טוב, אמרה לה הצדיק, היא אמרה לו, אתה לא רוצה לעזור לי? אני אלך להתפלל. יופי, מצוין. גם זה הנהגה. עכשיו, הנהגה של תפילה בנויה על סידור שבחו של מקום, על גילוי הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע. אבל יש פה הנהגה של צדיק שהוא ברמה מסוימת מעל תפילה, כי הוא בעצם מחליף את הסידור שבחו של מקום מתוך הטבע בגילוי שבחו של מקום בדרך נס. בסדר? לא יודע אם זה יותר גבוה או יותר נמוך. אמרנו מקודם, זה ארובות השמיים נפתחו בנהי, משם מגיע פרצוף הזמנים. בסדר? עדיין צריך לחשב את זה. אבל הוא אומר, הדבר הזה יתנהג, יסדר שבחו, כי יראה שמך. ותלה, כתוב מצווה זו ביציאת מצרים, אומר מנדלה, להיות ידוע מאמרו יתברך בתחילת שליחות משה להוציאם. אמר, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, שהוא קבלת התורה. חרות על הלוחות, חרות ממלאך המוות. וכל שעבוד מלכויות המסתעפים איתו. כמו שרב צודק אומר, המון ששעור שבעיסה ושיעבוד מלכויות הולך ביחד, שזה גם מהגוין מבילנה, שבכל שיעבוד מלכויות הכל קשור, בלתי להשם לבדו אותו יעבודו. כשמגיע הצדיק כזה, שהוא איש חירות כל כך, כי הוא חרות על הלוחות, והוא כולו מוקדש לקדוש ברוך הוא, מופקר לקדוש ברוך הוא, מתפעל מכלום רק מהקדוש ברוך הוא, הוא יכול לבטל את כל הנהגת הטבע שמשם נובעת שיעבוד מלכויות ומלאך המוות. ואחר יציאתה משיעבוד מצרים שהיו עבדים לעבדים, כפירוש רשי זה על בבחור השפחה, כן? שהשפחות היו גם הם משתעבדות בבני ישראל, עבדים לעבדים, והגיעו לקבלת התורה שנברא בשמיים וארץ וכל העולם. הרי הם, כל בני ישראל, כוללים כל השתלשלות העולמות מיום ברו אלוקים עד שפל המדרגות. וכבודו יראה אליהם, הם עצמם נהיים בני חורין. יש להם את האפשרות להיות בני חורין. לכן היה יכולת ההשתנות ההנהגה בעניין יציאת מצרים, כי דברינו כאן נזכר לאל בעניין פדיון פתח המור. כי בני ישראל כולם מגלים את כבוד השם יותר ממה שהטבע מגלה את כבוד השם. לכן הם בני חורין, לא כפופים לטבע, לא כפופים למערכות ולשינויים שיש בטבע, כי הם בני חורין, מופעלים רק מהקדוש ברוך הוא. עוד פעם, בשביל להבין את הקטע האחרון הזה שאני לא יכול כבר להאריך בו מחמת הזמן, אולי כדאי לחזור לשיעור בשמונה פרקים לרמב״ם על חומר וצורה, שם הרחבנו בסוגיה הזאת, ולשיעור במאה שילוח על משה רבינו בן חורין במאה שילוח פרשת שמות, ולפי זה יובן מאוד טוב מה הפריאורץ אומר פה בקטע השני, אבל נשאיר את זה כרגע ותן לחכם ויחכם עוד. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה להיות בני חורין אמיתיים, לגלות את הקדוש ברוך הוא בדרך נס ומתוך הטבע בשלמות.